עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב. עורך ומפיק שר פלסנר, אחראי על השידור ברדיו 103, שקד וולפין ברדיו צפון 104.5, יניב לני. האורחים בדיגיטל, עידו טבת, אליעזר בן יהודה ואסף חרמוני, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. אהלן יוני.
אהלן, אהלן.
בואו נפתח עם צנצי וטרוד בענייניו, אחרי זה נחזור לענייננו. נדב צנציפר, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, אהלן.
מכבי תל אביב השיגה את תואר ראשון העונה, אלוף האלופים, גברה על מחזיקת הגביע מכבי פתח תקווה 2-0. אתה יודע, להגיד לך שהתלהבתי, לא, אבל צריך להסתגל. אנחנו תואר. לא, אנחנו
תואר,
לא
מה זה? תואר, בדיוק, תואר, קוף, תואר.
סופו של דבר זה תואר, כן. תראה, בוא, זה לא, אין פה שום אינדיקציה לקראת איך תראה עם מכבי תל אביב, כי אתה יודעים, חסרים לחמישה שחקני הנבחרת האולימפית, פלוס בוא נגיד לפחות עוד שלושה זרים משמעותיים שיצטרכו להגיע, פלוס מילסון, אז זה לא מכבי תל אביב אמיתית עדיין, וזה גם לא מכבי תל אביב, זאת אומרת מכבי פתח תקווה גם לא אינדיקציה לקראת מה שיהיה לה מול סטייה ובוקרסט בשבוע הבא. מכבי פתח תקווה זה, אתה יודע, זה כמו קבוצה של, קבוצה קטנה במחנה אימונים שאתה מתרגל מולה כמה דברים, לא מעבר לזה. אז מצד אחד זה לא אינדיקציה,
השאלה,
מכבי תל אביב זה עדיין לא בהם, לא עוצמתה.
זהו, השאלה הכי גדולה פה, תראה, למכבי תל אביב יש הזדמנות אדירה להגיע ישר לשלב הבתים מול יריבה, לא הייתי אומר נוחה, אבל יריבה לא קשה. משהו באמצע כזה, והיא לא מגיעה. אתה אומר, אין עוד שלושה זרים. אתה אומר, חסרים שחקנים שמצאים בנבחרת האולימפית. כל הדברים האלה, בסופו של דבר, יכולים להוביל איזה פנצ'ר.
כן, חד משמעית. קודם כל, כרגע מבחינת זרים, וזה מה שלא יהיה, ולמרות כל הסיפור של המלחמה והכל, מכבי תל אביב כרגע יש לה שחקן זר אחד שהוא פעיל, קוראים לו הנרי אדור, ובוא ראינו אותו אתמול גם נגד מכבי פתח תקווה, וזה לא
הוא לא פעיל.
בדיוק, הוא בדיוק, הוא לא טוב. ואז יש את האיריס הסנטי.
כן, אבל זה באמת לא אינדיקציה. אני מזכיר לכם הרבה מאוד שחקנים זרים שבחודש הראשון שלהם נראו פח אשפה.
הוא עונה שנייה.
כן, אבל הוא לא שיחק.
בסדר, הוא לא שיחק, כי רובי קין חשב שהוא לא מתאים לו לשחק, ועכשיו שאנחנו רואים אותו איך שהוא נראה, לפחות נגד מכבי פתח תקווה אתמול, בוא, זה לא שחקן שיכול להיות שחקן זר במכבי תל אביב, אם היא רוצה באמת להתמודד כמו שצריך.
כן, אבל יש את מילסון, אתה שוכח את זה.
מילסון הוא שחקן שובר שוויון, ואני מאמין שהוא יישאר למרות כל הבלגן אתמול, ויש לך את האיריס הסנט, שבוא, אני לא מכיר אותו עדיין, אבל הוא עדיין, בוא נגיד שהוא לא קשיר ב-100% למשחק מול סטייה ובוקרסט. אז מכבי תל אביב לא הכין את עצמו כמו שצריך.
לא, תגיד לי רגע, דבר אחד חשוב יותר מכל דבר אחר, כי בסך הכל גם בין חמשת עגולים שנמצאים בנבחרת האולימפית לא יהיו כאן במשחק של סטיוואה, וגם זר אני לא רואה. בוא נה, מאז המדור אני לא זוכר שמכבי הביאה בלם שראוי להגדרה.
כן, תשמע, גם סבורית, בוא נגיד שבבסיס שלו, גם היה...
כן, אבל הוא היה בלם שמאל, הוא לא היה, אתה יודע, הוא לא ריכז
את ההגנה. כן, הוא היה בלם שמאל, הוא לא היה, כן. מסכים איתך. כן, מכבי תל אביב מתקשה מאוד להנחית דברים. תשמע, זה לא רק מכבי תל אביב, זה... למרות שיש לה את הסוכריה הזו של מוקדמות ליגת אלופות, שהרבה שחקנים היו רוצים להיות חלק מהדבר הזה, ולשחק במקומות האלה, אבל בשורה התחתונה, מכבי תל אביב, כמו כל הקבוצות האחרות בישראל, מתקשות להביא שחקנים.
באיזה עמדות חסר למכבי תל אביב זרים? מה הם חפשים?
תראה, מכבי תל אביב כרגע לתוך העניינים יש לה שלושה זרים, שזה הסנטי שהוא מגן בלם, והנרי אדור שהוא קיצוני שמאל, ומילסון שהוא גם קיצוני שמאל אגב. הם יצטרכו להביא עוד חלוץ, הם יצטרכו להביא עוד קשר אחורי, הם יצטרכו להביא עוד כנף. יכול להיות אפילו מגן ימני, למרות שהסנטי יכול לשחק גם וגם.
כנף יכול להיות רק בצד ימין, אם יש כבר שניים בצד שמאל.
אני אומר אמיתי, אני לא רואה את הנרי אדור ממשיך במכבי תל אביב, אני ראיתי את הרמה שלו אתמול, ואני שומע את מה שאני שומע מהסוכנים שלו, שאתה יודע ככה,
תגיד,
משוכנעים שהוא לא יישאר.
סנצי, תגיד שנייה, בוא נדבר רגע על מילסון. מילסון זה בונה איזה משהו כדי לעוף?
תראה, אני אגיד לך משהו, הרבה פעמים, אתה דרך שופרות, אתה מקבל מה המערכת חושבת, וראיתי באחד המקומות שכתוב שם שיכול להיות שזה משהו מתוכנן. אני לא מכיר דבר כזה. כאילו משהו מתוכנן כדי לייצר משבר מול אוהדים וכאלה. אני חושב שמילסון פשוט, יש פה פערי תרבות משמעותיים בין מילסון לבין אוהדים של מכבי תל אביב, שאתמול, אני אגיד את האמת, בצדק, אמרו, בוא, אתה יודע, כשחקן, תבוא, מה שעשית למועדון, פגעת בנו, תתנצל, תרים את היד, תגיד, אני אוהב את מכבי תל אביב, תמשיך, הכל בסדר. אבל הוא שחק את המשחק והוא לא רוצה. ואז התחילו לקלל אותו, והתחילו כל השריקות בוז וכל מה שקשור בכך. ומכבי תל אביב, בסופו של דבר, חייבת את השחקן הזה.
חד משמעי, זה באמת שובר שוויון.
כן, היא מוכלת על כבודה.
השאלה למה פה באמת, השאלה פה למה לא מתערבים הקברניטים הקרובים.
מה יש פה לזה? בינתיים אפשר למכור אותו, כי לא משלמים את המחיר שרוצה.
אבל אם השחקן ישחק בלי חשק, לפתור את הבעיה הזאת מול הקהל.
אם לא ימכרו אותו, הוא ישחק בלי חשק. עכשיו, כל רגע...
נו, אבל רגע, שנייה קופמן, אבל שנייה.
תן לי להגיד משפט רגע. כל עוד האוהדים מציקים לו, אז יהיה לו מה שנקרא בסיס פלוס לחוסר שקט. אתה מבין? כן, אבל הוא לא רוצה להיות פה, זה ברור.
אבל מה שאני אומר, שזה פתיר, אם מיץ' גולדהר נכנס לאובי הקורה במקרה כזה, אני מזכיר לכם מה עשה ינקלה שחר שקראו קריאות גזעניות לטוואטחה. אמר, במשחק הבא זה קורה, אני לא פה. חד משמעית, והוא לא יהיה הרבה פעמים ב-30 שנה.
זה לא קריאות גזעניות.
לא משנה, אבל מביאים שחקן שמיץ' גולדהר והמאמן והצוות רוצים אותו, ואתם עכשיו משחקים משחקי אגו, תתנצל או לא תתנצל.
יוני, זו פעם ראשונה, אני חושב שבכלל בעידן מיץ' גולדהר, שמכבי תל אביב מתמודדת עם שחקן שלא רוצה להיות פה, ויש לו משבר מול קהל. עכשיו בוא נראה את אופר רונן, וכל האסטרטגים למיניהם, וכל האלה ש...
אבל אמר קופמן דבר נכון, מה זה לא רוצה להיות פה? יש הצעה עליו? אין כרגע הצעה.
זה אותו לא מעניין, הוא רוצה ללכת.
יש פער בין זה שיש הצעה או אין הצעה, לבין זה שהוא לא רוצה להישאר פה. הוא היה מעדיף לא להיות פה. הוא הרי עשה תרגיל, הוא חשב שהוא יצליח עם התרגיל, אבל מכבי תל אביב לא פריירים. אמרו לו, אין בעיה, תמשיך לעשות את התרגילים, אתה חוזר לפה. הם גם יעמידו אותו לדין, הם גם לא יעלו לו את השכר, הכל בסדר. בשורה התחתונה הוא כרגע פה. תקשיב, תביא 8 מיליון, בסוף, רוצה לך?
כן, אבל זה, אתה יודע, זה צד אחד של המפה. צד שני, הוא היה זר הבולט בעונה שעברה בליגה.
ולכן החזירו אותו.
מה זה?
ולכן החזירו אותו.
יפה, אבל... אם הוא ישחק בלי חשק, אז הוא לא יהיה בולט, הוא גם לא יהיה עשירי בדירוג. הכל עניין, זה שמכבי בעלים של הכרטיס, והכל נכון, והכל צודק, ומה שנקרא מין הצדק. אבל, יש גם את הצד השני. והצד השני לא אמר, אתה יודע, מודה אני, מוכן אני.
נכון? בוא עוד פעם, קוף, אם אנחנו רוצים לשים את העובדות, מילסון לא רוצה להישאר במכבי תל אביב, נקודה. מכבי תל אביב כרגע לא מוכרת אותו כי אין לה חלופות והיא לא קיבלה שום הצעה רצינית לגביו, ולכן כרגע העסק תקוע. אמר את זה אתמול המאמן שלהם לזטיץ', ז'רקו לזטיץ', שהוא יצטרכו למצוא פתרון פנימי בתוך המועדון איך פותרים את הנושא הזה. אבל בשורה התחתונה יש פה אוהדים שהם רוצים, לא מוכלים על כבודם, מבקשים לו להתנצל. כל עוד הוא לא יתנצל, זה מה שיהיה בכל משחק.
כן.
תגיד, בין הישראלים כולם סגורים על חוזים, כי קראתי באיזשהו מקום או ראיתי או שמעתי יותר נכון על רז שלמה שרוצה לפתוח את החוזה שלו, ועוד שחקן שרוצה לפתוח את החוזה.
שגיד עוד השוב במכבי תל אביב, וזה לפתוח. היחידי שעוד יצטרף מבין הזרים זה סגיב חסקל, רק ברגע שתתקבל החלטה של פיפה, הוא כבר סגור במכבי תל אביב, אז הוא יצטרף. והיחידי שהשניים שהם בספק, אם כבר יכול לדבר, אחד זה גבי קניקובסקי, שלדעתי הוא השחקן גם אתמול הכי טוב על המגרש, והוא בכלל הכי טוב במכבי תל אביב, הוא לא רוצה
לעזוב, נכון? קניקובסקי רוצה,
הוא רוצה לעזוב. הוא היה רוצה לעזוב, וגם
דור תורג'מן. תגיד לי רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה ממש מקצועית. כסגיב יחזקאל, זה משהו ששווה להתפרע עליו ככה?
תשמע, אני יכול להגיד לך שברק בחר ישב עם סגיב יחזקאל, וניסה לשכנע אותו לחתום במכבי חיפה, וסגיב יחזקאל בחר במכבי תל אביב, אז אם מכבי חיפה רוצה אותו, ומכבי תל אביב רוצה אותו, והראינו את היכולות שלו גם בנבחרת ישראל וגם בנטליה ספור, אני חושב שכן, יוני, זה לא תקופה שלך שהיו שם, היו בכל קבוצה 10 שחקנים שהם וואו. היום השוק הישראלי הוא הדל ביותר שאפשר. שחקנים בינוניים היום יוצאים, אומרים, יאללה, בוא נצא לאזרבייג'אן, לקפריסין, לא יודע, רומניה, לזה. השוק הישראלי בליגה פה הוא קטסטרופה.
כן, צודק. צודק.
ולכן, זה לא שוויון, סגיב.
כן.
אני לא רואה פה באמת זרים אימפריה מגיעים לכאן, אבל אולי אני טועה.
בינתיים לא רואים.
כן. צנצי, המון תודה.
תודה לכם.
תודה.
יוני, בוא נתרכז רגע במסיבת העיתונאים של ראשי מכבי חיפה, המנכ״ל והצוות המקצועי. נאמרו שם כמה דברים. Mm-hmm. ומה אתה רוצה לפתוח? אתה רוצה לפתוח באצילי?
כן, שאתה יודע.
רגע, בוא נשמע מה אלברמן אומר עליו. צריך לזכור שהוא היה בורג משמעותי והיה חלק מתקופה היסטורית. הוא עשה מהלך שגרם לו להשתדרג מקצועית, להגיע לרמות שכר שהם בטופ בהיסטוריה בישראל. אנחנו לא מבינים את הסיטואציה עד הסוף שם, אבל יש דברים שהם לא נוגעים לצד המקצועי, אלא לכלכלי. של הזה אנחנו לא יכולים להתייחס כרגע. כך אומר גל אלברמן, המנהל המקצועי במועדון.
כן, שמע, יש פה בעיית מס קשה מאוד שצריך לפתור, ומכבי חיפה לא יכולה לפתור אותה כי זה בעיה קשה, זה בצד הכלכלי. אי אפשר, הוא רוצה לבוא אצילי, אבל הוא רוצה בצדק את מה שמגיע, מה שהוא הרוויח לקבל ולא לשלם מס על זה, והפתרון זה רק אם הוא יעבור לקבוצה באירופה ששם ההסדרים
הפתרון האחרים. שלו אבל אמור להימשך ארבע שנים, עוד ארבע שנים, הוא שנה בחוץ.
עוד שנתיים, לא,
למה הוא שנתיים בחוץ?
לא, הוא שנה בחוץ, אבל החוזר שם שלו לשלוש, עם אופציה לעוד שנתיים,
לא,
ואת האופציה לא ממשים.
אבל מבחינת רשויות המס, זאת אומרת, פה מס הכנסה לא מתעניין בחוזה שלו שם.
לא, מס הכנסה מתעניין בכמה הוא ירוויח. אם הוא יהיה לו חוזה לשלוש.
לא, אבל אם הוא יהיה פחות מחמש שנים, אתה יודע, בניקוי הימים שמותר לו להגיע לארץ או דברים כאלה, אם הוא יהיה פחות מחמש שנים, הוא יצטרך לשלם מס.
נכון. עכשיו זה אצילי. אז אצילי זה סיפור אחר, אבל אתה יודע, אני על עניין דיה סבא, אני דעתי, כן, אתה יודע, אני בטוח שאתה לא מסכים עם דעתי. דיה סבא לא צריך להיות במכבי חיפה. לא צריך להיות במכבי חיפה, זה לא משנה.
אבל זה הפרוגרטיבה להחליט של הצוות המקצועי.
נכון, לא, אתה שואל את דעתי, אבל אני לא אומר.
לא, אני לא מדבר על מבחינה מקצועית. אני לא, אני בטח קטונתי.
אני גם לא מבחינה מקצועית.
אבל באים מועדים, ומוציאים שם רע לחלטורה ושם רע למועדון.
למה?
למה זה, מה תביא לך ביתה וכל הדברים האלה?
בוודאי שכן, זה בצדק. מה זה בצדק? אני איתם במקרה של דיה סבא.
אבל הם לא רוצים, הם לא רוצים אותו בגלל שהוא לא מספיק טוב.
לא, הם לא רוצים אותו בגלל הציוץ של אשתו.
בגלל מה שאשתו כתבה.
כן, נכון.
בסדר, אבל זה לא, תקשיב, זה לא יכול להיות.
אתה אומר לי, יוני, תהיה מקצועי בתוכנית ספורט,
לא,
ותגיד רק מקצועי,
מה,
לא לדבר על מסעדות, נכון?
לא,
מה
לא,
אתה אומר
תקשיב,
לי עכשיו?
מה שאני אומר לך, שליאל הבדה היה בסלטיק, ושתו לו את הדם עם קשית.
נכון.
אוקיי? והוא לא כתב כלום. הוא לא כתב כלום. פשוט הסקוטים בחוץ עד, אתה מבין מבחינתם תם הטקס, שתו לו את הדם, מיררו את חייו, mm-hmm. עד שהוא מצא קבוצה. ואנחנו פה, מה שנקרא, אתה יודע, תקענו את הסקוטים וחולרות, ובאמת, וגם עם מטומטם, לפי ההיסטוריה, יותר מדי מטומטם, אתה מבין? אבל מצד שני, אצלנו בבית, אנחנו מסריחים את האווירה עם כל הקטע הזה, זה לא לעניין.
אתה אומר, המחאה של האוהדים לא במקום, זה מה שאתה אומר.
המחאה של האוהדים לא במקום, כי אם הרי הוא היה בחוץ, המועדון החזיר אותו, הוא שאל לאמירויות, איפה שהוא שיחק, המועדון החזיר אותו, יש לכם בעיה, תפגינו נגד המועדון, מה אתם רוצים ממנו? הוא רכוש של המועדון לחמש שנים.
הם מפגינים נגד המועדון, אבל זה
לא, לא, מה שהיה אתמול זה לא מול המועדון. אנחנו לא יכולים, כל שחקן ספורטאי שלנו, אתה יודע, מה שקרה בטורקיה, אתה מבין מה שקורה בסקוטלנד, מה שקורה במקומות אחרים, שיוצאים על שחקנים שלנו, אם הם כותבים משהו ברשתות, או במקרה של הבדה אפילו לא כתב כלום, אתה מבין, כל הדברים האלה, ומצד שני בבית, אתה מבין להתנהג ולהתפרחח, על שחקנים שלא
בקיצור,
רוצים
אתה,
אותם.
אתה אומר לסלוח, מודה ועוזב ירוחם.
לא, ממש לא. אני אומר, אל תגידו, מה, איך מתייחסים לנו בחול. או, שחריאנה חריאנה עד הסוף, והכל מותר, גם לגויים, לאוילם גוילם.
או שתביאו מחאה נגד המועדון.
כן, לא, או שתגיד תמחאה, מה, הוא בא בעצמו, היה לו לא רע שם. בא בעצמו, הוא רכוש למועדון, הוא שאל, הוא חזר, ככה רצה צוות המקצועי, יש בעיה, בקשו רישיון להפגין מול המועדון, תעשו מה אתם רוצים. כל עוד זה מסגרת החוק. אתה הבין?
אני מבין.
ככה אני רואה את זה.
טוב.
טוב, רגע, בוא נראה עוד רגע אם יש לנו שם משהו נגנב מזה, הרבה הסברים, אצלכם המסיבות תונאים, זה עניין של ארבעה ימים, אתם שועממים שם.
לא, זה לא ארבעה ימים, אתה יודע, זה לחץ יש על ברק בחר, חוץ מאליפות, הוא לא צריך להביא שום דבר.
אם הוא היה שואל אותי, הייתי אומר לו, אל תחזור, רק איזו הולכת אחורה. בחר התבטא גם על סק, אני מעדיף לכבד את הפרטיות שלו, מאמין שיחזור בהם הקרובים, ונשלב אותו בהתאם. בוא נתקדם הלאה, אופיר סער, וואלה, הלאה, ערב טוב.
ערב טוב.
בוא נדבר קודם כל לפועל תל אביב, מתי מגיע רכבת הכסף? מתי המיליארדים זורמים?
המזוודות.
המזוודות בו בדרך?
לא, עדיין לא, עדיין לא. שוב, לא יכנס פה כסף לפני שתהיה חתימה.
מתי החתימה?
מה שבדקתי היום, עוד לא ביקשו לכנס את הוועדה להעברת זכויות. אז כזמן.
הוא יעבור את הוועדה. דלפונים עברו את הוועדה. הוא יעבור את הוועדה.
אין לי ספק שיעבור את הוועדה, אני חושב שמה שהוועדה לא תהיה הבעיה.
אני גם חושב שאת הוועדה אפשר לעשות את זה בזום, זה לא אדם לא מוכר. לא מדובר כאן...
כן, אבל צריך לכנס אותה ולקבוע תאריך, אני חושב שזה שישה אנשים שונים.
תעשו שיחת וידאו, תשאלו אותו כמה כסף יש לך, והוא יגיד להם, ונגמר.
תראה, רון, אנחנו כרגע, הצעה הודעה שסוכם, הם עובדים על החתימה, קודם כל. עובדים על החתימה, זה גם קשור בבעלים הקודמים, גם בבוררות. שצריכה להיות, להבטיח את הכסף בין מינסברג לתושב. יש כמה דברים שעדיין על הפרק, הם מטפלים בזה. רק כל יש שקט, אז זה אומר שעובדים. אני מניח שבוע, שבועיים, שלושה, ויגמר מתישהו. עד אז, עד שזה לא קורה.
עבר כבר כסף בין המשפחה לבין משפחת ספרה לבין מינסברג? הוא כבר ראה כמה לירות סוריות דפוקות?
לא מעבירים לפני חתימה דברים כאלה. שוב, אני אומר, הוא לא יעביר, לא יעבור סכום.
אבל הסכום נקבע.
הסכום, שוב, הסכום נקבע שספרה שם סכום כסף מסוים לחובות.
כן.
אם הכל, זה די מתאים, די דומה למה ששכה לבין שניידר במכבי תל אביב. אחרי שמחתים את כל הכבוד, אם לא יתגלה משהו חדש, זה וזה שלך.
לא, מה שאני הבנתי... מה שאני הבנתי במקרה מאחד מעורכי הדין שמקורבים ככה לעסקה והיה לזה, הוא
אמר... הם מרוויחים הכי הרבה, יוני.
כן, נכון. הוא אמר כזה דבר, ספרה. אני מקציב, אני לא נכנס לסכומים, כי אני לא יודע את הסכומים המדויקים, אבל לצורך העניין, 3 מיליון יורו לחובות עבר. אם בתוך 3 מיליון יורו האלה זה יהיה רק 2.5, 0.5 מיליון הולך לקופת הקבוצה. אם יהיה יותר... אנחנו, אני לא משלם את זה. עכשיו בודקים למה אין חתימה ולמה לא הביאו את זה.
אבל יש את הסכום שהוא...
אז עכשיו עוד משהו, יוני, גם הסכום שאמור להגיע החזר השקעה למינסברג, זה יהיה בשנה בנאמנות מבחינת ספרה, עד שרואים שלא מתגלים עוד חובות שהוא לא מכיר בכלל.
אבל מה, יש סכום של 3 מיליון דולר, נכון? על זה מדובר.
לא, 3 מיליון דולר זה בין מינסברג לטוטה.
יפה, אבל איפה, הרי מינסברג רצה להחזיר את ההשקעה שלו, להביא לה...
לא, זה אין קשר. זה 3 מיליון דולר, חובות עבר של המועדון. זה לא כל החובות, אבל זה חובות מהתקופה, שבתקופה של שנה, בין היום שהבעלים הקודמים יעבירו למינסברג את הקבוצה, בשנה הזאת, התגלו בשנה לפני שהם, אפילו בשישה חודשים.
לא, אתה מכניס אותי לקבוצת ניסנו ותושב, אני לא שם. אני שואל,
על זה כל
הוויכוח
היה.
אבל אני רוצה אבל להבין את העסקה, מה מוכרים, מה מקבלים. האם מינסברג מקבל את ה-17 מיליון שקלים שהוא השקיע במועדון?
לא, הוא לא מקבל את הכל, הוא לא מקבל את הכל.
אז כמה הוא מקבל? כי 3 מיליון דולר...
הוא מקבל משהו כמו 2.5 מיליון דולר, בהנחה שוב, שבחודשים הבאים לא יתגלו חובות חדשים.
בהנחה שבחודשים הבאים לא יתגלו חובות מעל הסכום שהבטיח ספרה להקציב לחובות.
נכון, החובות שהוא מכיר, יוני, לא חובות שהוא לא מכיר. הוא מוכן לשלם חובות שהוא מכיר, שלא יפתיע אותו. ושוב, מה שאמרת, רוב, ל3 מיליון דולר, מישהו יצטרך לשים אותם. אחד הצדדים יהיה חייב להפול תל אביב את הסכום הזה.
הצדדים כבר שריינו תאריך לבית המשפט לקראת הקיץ הבא?
אנחנו צריכים לראות שהם באמת אחרי, יכול להיות אגב שספרה יחכה לסיום הבוררות ביניהם. אני כן דווקא חושב שסוף סוף בן אדם, גם אם הוא לא הולך לשפוך פה הרבה כסף, אם יוכל לשים בהפועל תל אביב 2-3-4 מיליון דולר כל שנה, זה שדרוג להפועל תל אביב באופן קבוע. אחד כזה זה משהו שאין לה ב10 שנים האחרונות. אז יכול להיות שדווקא אחד כזה, קצת שפיות, קצת כסף, אבל כסף שלא היה ב10 שנים האחרונות באופן קבוע, היא תוכל קצת לשמור את הצעירים שלה עוד שנה, שנתיים לפני שהיא מוכרת אותם. יש לה מחלקת נוער טובה, היא תוכל להביא רכש קצת יותר איכותי ממה שהביאה עד היום. יכול להיות שיהיה טוב.
אני לא הבנתי, אתה יודע, אני לא כל כך הבנתי את הקטע שיוכלו לשמור את הצעירים. יש עניין של מומנטום. אני זוכר את אליאם קנצפולסקי, מקבי חיפה, רצתה לרכוש אותו מעל מיליון יורו, אם אני זוכר נכון, או מיליון יורו.
850 אלף יורו
באחוזים. אוקיי, ואני לא זוכר, מינצברג מנע את העסקה. אני לא חושב שהיום מכבי חיפה תשלם על השחקן את הסכום הזה.
אני לא יודע אם רוצים אותו.
אבל צריך להבין, מינצברג מנע את העסקה, כי לא, הכסף הזה לא היה אמור להיכנס להפועל תל אביב של מינצברג.
היה אמור לסגור חובות.
אין לנו איך לסגור, אין לנו איך לשלם משכורות, אז אנחנו רוצים לקרוא את עניין קנטה פולסקי.
אבל זה מה שקורה, שמקולטניקים מנהלים עסק של גדולים. שאתה חושב, אבל כשאתה חושב הוא מקולטניק, אתה מקולטניק, לא יעזור כלום.
על מי אתה מדבר?
על מינצברג? כן, אתה מבין, זה תמיד לא, אין מה לעשות, זה לא, אתה לא יכול ממקולטניק להיות פתאום בעל רשת של 3,000 סניפים, זה לא עובד.
זה גם נכון.
אתה תמיד תהיה רומק עם העיפרון על האוזן.
אז מה שאני אומר לך, זה שחקן כמו שיילי, השחקן מקומי, אם הוא לא יוצא לחול, הוא לא צריך להימחר לבאר שבע, אפשר להחזיק אותו בבית, הם יכולים להחזיק אחד כזה. שחקנים לפעמים, אתה מושך אותם עוד שנה צעיר, לפני שאתה מוכר אותו, אתה לא ממהר למכור.
מה קורה עם ליוש? אני קראתי שהוא לא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
תקשיבו טוב, משם ליוש רוצה ללכת מהפועל תל אביב. לקבוצה שתיתן לו גם חוזה טוב, אתה יודע, לא רוצה לשחק בליגה הלאומית. אני לא מכיר שישם לא רוצה מכבי תל אביב, ולא רוצה בגלל שמינסון שם.
לא, מכבי, הם רוצים עליו מיליון. יש פער
של שלוש... מכבי כבר יורדת ממנו, כי לוקח זמן. בוא נגיד שהיא התעניינה בו, שמינסון לא היה בארץ.
למה? אפשר לחשוב, מצוות הזה... אופיר, אפשר לחשוב שמצוות הזרים של מכבי תל אביב, עמוסה שהם יורדים ממנו, לא יורדים ממנו, אבל הם הציעו 700, ואלו רוצים מיליון, ואפילו לא מנסים להגיע לעמק השבל, איזשהו מקום באמצע. אתה יודע, בסוף קבוצה אחרת תיקח אותו, הוא לא יצחק בהפועל תל אביב.
כן, נכון, אבל יוני צריך לזכור שמכבי תל אביב הייתה לאותה עליו, שמילסון היה מנותק קשר. שם זה התחיל. היום מילסון כבר בארץ, מכבי תל אביב, שוב, אני לא יודע אם הוא יישאר במכבי תל אביב, כל מה שקורה שם, אבל כל עוד יש למכבי תל אביב את מילסון ביד, אז סך הכל ישם ליוס מחליף בכנף שמאל. אז יכול להיות שהיא פחות לאותה עליו, ובכל מקרה, ישם ליוס ימצא קבוצה בקיץ הזה. גם אם יצטרכו למכור חצי כרטיס בחצי מיליון יורו לקבוצה בחול, יעשו את זה.
טוב, אם הם ימצאו על הכיפה, בוא נעבור...
מה הערכת, רגע, שנייה, עוד משפט אחד, מה הערכת זמן, מתי זה עובר לספרה? שבוע, שבועיים, חודש?
אני מניח תוך שבועיים זה כבר אמור להיחתם.
תוך שבועיים.
אין פה, לפי הלוח זמנים שאמרו בעת הסיכום, שבועיים מהיום זה צריך להיחתם, אין לו, זה אולי צריך להתחיל הליג.
סוף החודש מתחילה הליגה.
נכון, נכון, ואנחנו רואים, הפועל תל אביב כרגע לא...
מה שטוב השנה.
גם השחקנים שהיא מתעניינת בהם, שחקנים זולים, היא לא... אתה לא רואה שהיא אומרת, אוקיי, עושים הכל כרגע כדי לעלות.
אני עדיין, אני לא מבין איך משפחה כזו, באמת, משפחה של פילנטרופים נכנסת לעסק הזה שנקרא כדורגל ישראלי, והם יצאו משם, אתה יודע מה, חבולים וחבוטים. טוב, נחכה ונראה, יהיה פרקר.
כמה זמן אתה נותן לו, רון? כמה זמן?
מה? כמה מתחיל הבלגן?
כמה זמן אתה נותן לו עד שהוא מוותר על הקבוצה?
לא,
אני לא יודע. אם הוא עם כיסים עמוקים, הוא לא יוותר.
משהו התחייב, יש כבוד שם, משהו התחייב. תמיד זה בנקאים, זה לא, אתה יודע, באים חבר'ה לעשות סיבוב. הוא לא בא להרוויח. אבל...
אני דווקא חושב שיהיה פה הרבה שנים.
אני חושב...
הוא שפוי, הוא מסתכל על זה גם בצורה שפויה, אז הוא כן יחזיק את זה.
תקשיב.
והפועל תל אביב נכוו מהרבה מאוד בעלים, הקהל, גם כמו שאמרתי לך, אם עושים 2-3 מיליון דולר בשנה, זה הרבה יותר טוב ממה שהיה להפועל תל אביב בעשר שנים האחרונות. קהל יקבל את זה, ייתן לו שקט. אני... הוא אוהב את זה, הבן שלו אוהב את זה. נראה לי שזה יהיה בזה, שזה
משהו ארוך. עם כל הכבוד, הבן שלו, מואיז, עד כמה ששמעתי, הוא בן 18.
ילד, לא,
הוא לא הולך לנהל את העסק. לא, לא לנהל, אבל בסדר, אתה יודע, זה באמת, האבא רוצה לעשות, אתה יודע, ג'סטה,
החמם של הילד,
והוא גם יכול, והוא גם יכול. אבא שלי לא יכול.
בוא נראה, יכול, יכול, כן, השאלה אם הוא יכול להתפרע,
אני חושב שבשבעה,
ברמות של שחר וביץ' גולדה ואלונה.
לא, לא, לא,
לא. לא,
אולי הוא יכול, אני לא בטוח שהוא רוצה.
אני חושב שקודם כל כדאי שיקח איש קו נטוי אנשי מקצוע לפני שבאמת יעבירו עליו קטעים שהוא לא הכיר בעולם העסקי וגם לא בעולם הפילנטרופי, והמשפחה הזאת היא עובדת בפילנטרופיה, עושה הרבה. בוא נעבור לביתר ירושלים, גם שם מחפשים עוד פילנטרופ, מה קורה?
כן, אז
ביתר
ירושלים קודם כל בתאריך תימו בלן, בלם, ז'אן מרסלן, 1.98 מטר, רון, זה יותר מהעולם של הכדורסל שלך, הגבהים האלה.
אם הוא יכול לבוא
לשחק... כדוריד גם, וכדוריד.
אם הוא יכול לבוא לשמור שלוש בנבחרת ישראל בכדוריד, הוא יהודי?
זהו, ידעתי שהוא יוביל אותה לכדוריד.
הוא יהודי?
רון, אני שאלתי היום, למי יהיה מספיק אומץ לבוא להצטלם לידו בעת החתימה הרשמית? אתה מבין? כולם יברחו מהתמונה הזאת.
אז תהיה לך בכדורסל שבאים אנשים ש2.20?
בדרך כלל אתה לא רואה, אני לא זוכר ש... שימון מזרחי ראיתי ליד איזה זר 2.10 מצטלם צמוד בעת החתימה.
היה לו פה את הרומני, את פופה, הוא היה כמעט 2.20 או 2.20. תבין, והוא הצטלם איתו יפה. אז הביאו בלם, מה שאתה אומר, תמיר, גבע קומה.
הוא חידה, כי הוא באמת, הוא גבוה, הוא קצת גמלוני ברגליים, מצד שני, אתה יודע,
גמלוני, רגע, ברגע שאתה מתחיל איתי עם גמלוני, אני נבעל.
לא, אתה רואה את הוידאו, אתה רואה שיש בו הרבה גמלונים.
בוידאו, תקשיב, בוידאו...
גמלוני זה בעיקר בכדורסל.
כן, בוידאו אני בשים אותי במדים של נבחרת צרפת, אני שוער של סגנית אלופת עולם. מה קרה לך? מה זה וידאו? לא וידאו.
קודם כל, הוא נרכש על ידי מונקו ככישרון צעיר בגיל 19, ב10 מיליון יורו, אבל הוא לא הצליח להביא את זה לידי ביטוי היום.
בן כמה היום?
הוא היה בן 19. הוא לא מצליח להביא את זה לידי ביטוי.
היום, היום. 24. בחמש שנים האלה הוא למד מקצוע, עבודה סוציאלית, ניהול חשבונות, אני יודע מה. הוא דאג לעצמו לעתיד?
תראה, בסך הכל, באמת, אוהדי בורדו, שהיא מגחכים עליו, וזה אולי מה שצריך להדאיג את ביתר, כי ליגה שנייה בצרפת, קבוצה תחתית, אבל...
בשלישית כבר.
אתה יודע, ביתר ראו אותו מספיק כדי להיות משוכנעים שזה שחקן שיכול לעזור להם. שוב, אני אומר, זה שחקן שרוב הקריירה... כל השנים האחרונות שיחק 1,200 דקות בעונה, 1,400, זאת אומרת, הוא פציע, עבר כמה פציעות, זאת אומרת, שבתר תהיה תלויה לא מעט באורי דהן וגיל כהן כצמד בלמים, הוא יצטרף לזה, צריך לראות איך זה ישתלט. אני באמת, אני אומר, זה חידה. זה חידה, זה יכול להיות שזה באמת בסוף הוא יתאים לליגה שלנו ויהיה בול. מצד שני, שנה שעברה הגיע מהליגה הזאת פסי, וחשבו שזה הדבר שהפועל תל אביב מצא, ובסוף זה יתברר, זה לא יתחבר לכאן גובה.
ראיתי שהוא הלך ל-MLS, לדלס.
לא, זה לא שואו של מכבי חיפה.
לא השוער, בפסי ראיתי גם מצאו לו איזה עבודה באמריקה.
מתעניינים בו, אבל אני שוב...
רק מתעניינים.
הוא גבוה, תראה, את הפסי שהגיע, אתה רואה את הגובה, אתה רואה את המשחק אימון ראשון, אתה רואה איך הוא לוקח כדורים, אתה אומר, הגיע שחקן. לאורך זמן אתה רואה את החסרונות, ואז אתה מבין שהוא לא חלק מהדבר הזה.
טוב, זה מה שיש לנו, בסדר, אתה אומר... זה שאמרת לי שהוא גמלוני, אני קצת מוטרד.
אני מוטרד. אתה תראה אותו, אתה משחק, זה לא בלם שאתה רגיל לראות בגובה, אתה לא רגיל לראות בלמים בגובה הזה. אתה רואה את זה שיש משהו ש... לא אופן שאתה רגיל לראות מבלם בתנועות גוף, ומצד שני זה רגליים ארוכות שמגיעות לכדורים, שלא כל אחד מגיע.
טוב, אני כבר רואה פרטיות עם הגמלוניות.
רון, אני רואה מה עובר לך בראש.
ברור, נו, בכך אני רואה את זה, זה פלטה, אני רואה ש... אני מקווה שאפשר יהיה להחליף אותו תוך כדי המועד לפני סגירת העברות, סיבוב ראשון. על הכיף, הקופיר, המון תודה.
תודה לכם.
גמלוני. צביק אשרף, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב,
כל מה שאני שומע על הגמלונים, אני אומר, עוד פלטה, אלוהים אדירים, מה יהיה? מתי ילמדו פה?
לא בוידאו... דיברת על זה, אבל שהוא ידע לי.
תקשיב, בוידאו הוא היה טוב. בוידאו הוא היה טוב. טוב, נו. צביקה, בוא נדבר על נבחרת העתודה שלנו, שנוצחה 61-73 בידי גרמניה. בשלב שמינית הגמר, הנבחרת תפגוש את יוון, שסיימה מקום רביעי, בבית המוקדם המקביל. קודם כל תספר לי איך היוונים, אתה הרי מכיר את היוונרים.
תראה, היוונים, קודם כל אנחנו, בוא נלך קודם כל ישראל. שיחקנו אתמול לא טוב, למרות שגמרנו מקום ראשון, הגרמנים עשו לנו בית ספר מתחת לסל, לא התמודדו עם הגבוהים.
הגמד אצלם, הגמד הוא 2-5.
נכון. ולמרות שהם זורקים גם הם וגם האיטלקים, גם קודם זורקים 30-35 כדורים מהשלוש. אצלנו, כמובן שנועם יעקב הוא השחקן הכי טוב, אבל יש עוד כמה לוחמים צעירים, אבל בגובה...
ראיתי שאלון מיכאלי או דניאלי נבחר... מיכאלי נבחר לחמישייה של השלב המוקדם.
כן, עכשיו יוון. יוון, הם מופתעים וכועסים על עצמם שהם מקום רביעי, והם מפחדים מנבחרת ישראל. זה היה בית מוות, הבית שלהם הוא בית מאוד קשה. פולין הביתית, סרביה...
אבל פולין זה ברמה גבוהה נחשב? אתה אומר מאוד קשה.
פולין ברמה לא נגיעה, אבל היא ניצחה את יוון, בגלל הבית, זה לא מקום רביעי, ככה יהיה כאן.
הבנתי.
ישראל רצו לקחת...
אני רק מזכיר ליוני שהסגל של פולין מבחינת הגדלים... אתה מבין, נכון, זה הכי מטומטם באירופה או בכלל בעולם, אבל מבחינת הגדלים הם מסתכלים עלינו כמו על ילדים נטושים.
עכשיו, יוון יריבה מאוד מסוכנת. למרות שאני חושב שאנחנו יותר טובים מהם, הם לא פריירים. גם הם הפסידו, נגיד, אתמול לצרפת, שהיא נבחרת אולי אחת הטובות באליפות, 4-6 הפרש, הם נתקעו במשחק עם הפולנים, וזה מה שהבליס אותם. משחק מאוד 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 קשה מחר בשבע בערב.
תראה, כמו שאנחנו מכירים את היוונים, מגיעים גם ביתרון 8 בגלל השופטים בכל מחצית, בכל שני רבעים.
כן, שופטים יודעים מתי. אמינה, שהגנה.
כן, שם יהיה אמינה.
אבל גם אנחנו, יש לנו כמה, שני שחקנים, שחקן בשם מנחם. הוא נכנס למגרש, אתה מקדרר מולו, הוא מזנק על הכדור והוא מוציא לך אותו, הוא נלחם חבל על הזמן.
יפה.
ההגנה שלנו, אנחנו עוברים מאזורית לאישית ואנחנו מבלבלים את הקבוצות האחרות.
תגיד לי, איך אירופה לא למדה את זה אצלנו, שאנחנו עושים את זה עשרות שנים?
תראה, בשביל לשחק נגד ההגנה הזאת, אז אתה צריך הרבה יותר זמן הכנה, ולהקדיש את זה יותר זמן. אתה משחק כל לילה, לילה קודם אתה הראש שלך בצרפתים, ויום אחרי זה הראש שלך אצל בסרבים, אז יש לך אימון אחד, חצי אימון, להתרכז ונשחק עם ישראל, וזה לא קל לעשות את זה.
טוב, בוא נעבור לנושא אחר, הפועל תל אביב לקראת סיכום עם פטריק בברלי, מי כמוך מכיר אותו, היה שחקן שלך, הוא כבר לא ילד, 33 בלי חגים ושבתות.
36,
איך הגעת
לשלוש? 36? לא, הסתדר לי.
36.
אמרתי בלי חגים ושבתות, צביקה.
הבנתי, טוב. יוני, תוסיף את החגים
השבתות. כן, הוא הוריד לו, תראה, קופמן הוא זה להודות בטעות זה ממנו בעל.
למה אני, אבל לא אמרתי בלי חגים ושבתות.
אבל זה לא שלוש שנים.
רק בלי חגים ושבתות, אתה מדבר פה על של 80 יום בשנה.
אני אמנתי אותו לפני 12 שנה. והוא בחור...
וכבר אז הוא היה בן 30.
הוא מאוד 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 אמביציוני. הוא נלחם, הוא מרביץ, הוא רוצה לנצח את כל העולם ואחותו. ואז אחרי, בשנה השנייה אחרי שאני עזבתי באמצע העונה, ה-NBA לקח אותו, מאז הוא עשה 11-12 שנים ב-NBA. וגם הוא בנה לעצמו, הוא היה שיחק בקבוצות ליד כוכבים, ובנה לעצמו מעמד של שומר, של נלחם, של הולך נגד כל העולם, הוא לא... הצובר נקודות הגדול ביותר, אבל אירופה, אתה יודע, זה גישה אחרת, קצת כדורסל אחר, ייקח זמן. קודם כל, השופטים צריכים להיכנס או לבונקר או להכנה. יהיה הרבה בעיות עם השופטים, כי הוא מאוד מאוד ווקלי בדיבורים שלו על המגרש. מצד שני, הוא רק אז יכול לנהל את המשחק טוב. קלעי קצת פחות טוב היה. אבל אתה רואה, גם ב-NBA הוא הסתבך בהרחקות.
כן.
הוא הסתבך בכל מיני תקריות כאלה ואחרות. והעובדה היא שאף אחד כבר ב-NBA לא רוצה אותו, שמישהו רוצה לתת לו מינימום, אני גם לא ראיתי שמישהו רוצה לתת לו את המינימום. ופה, הפועל תל אביב, אופיר ינאי...
שחקן במעמדו, המינימום מתקרב ל$3 מיליון. שחקן בוותק שלו.
נטו.
מה זה? אין ב-NBA, אין ב-NBA, אין ב-NBA.
לא, ב-NBA זה ברוטו. שחקן שכמו עם הוותק וזה, המשכורת מינימום 3.2.
כן, זה, אתה מבין, בכל אופן יש מעמד. אבל אני מדבר נגיד על, קודם כל הוא בריא, יש היסטוריה של פציעות?
יש לו היסטוריה של פציעות, זה גם אחד הדברים שצריך לבדוק, אבל תשמע, גם שחקן בריא יכול להיפצע וגם שחקן... גם מכבי הביאו את לוידג'ו אחרי שנה שהוא לא שחק יותר בחמישה משחקים רצוף. אתה יודע, הפציעות בכדורסל, קרסוליים, ברכיים, גב, קוראים דברים כאלה די הרבה. צריך להתמודד עם זה.
אתה יודע, פעם אל דייביס עליו השלום אמר, אם הוא נושם, הוא קשיר.
תראה, פה הוא יבוא, הוא יהיה מנהיג. פה הוא יבוא, הוא אקסטרווגנטי, הוא יצעק, הוא ידחוף, הוא...
סוג של ג'קובן.
כן, כן, כן.
כן.
אבל ג'קובן היה פחות אטלטי, פחות מהיר.
פחות שומר.
הוא ישמור. בברלי שומר. הוא, ג'קובן הסתגל למשחק האירופי, בכלל למשחק בישראל, הוא לקח אנשים ללואו פוסט, היה לו חלק גוף תחתון מאוד מאוד פיזי וחזק, ופחות מהירות בזריזות, שחקן אחר.
כן. צביקה, תודה.
יאללה, ביי.
ביי, נתראות, צביקה.
ארלי וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
אז פטריק חתום, פטריק סיכם, פטריק כבר על מה שנקרא לבש אדום, כבר הוולקאם.
עודן וולקאם, אני לא בטוח שהוא חתם, אבל זה נראה ממש ממש קרוב, זה נראה ממש ממש בדרך.
מה המונע? מה עכשיו, איפה זה עומד?
לא, לא חושב שמשהו מונע, אני חושב שזה מתקדם בכיוון הנכון, אתה יודע, מסע ומתן לא נסגר בכמה שעות, זה לא סיפור שנמשך המון זמן, סך הכל כמה ימים. כמו שזה נראה כרגע, אתם יודעים, עד שזה לא, כמו שאומרים בלשכת ראש הממשלה, זה לא נגמר.
תשמע, שחקן עם עבר גדול, אבל אני לא יודע לגבי ההווה, אתה יודע, זה גיל קצת טריקי.
נכון, נכון, זה בכלל, הבנייה של הפועל תל אביב היא מרשימה, והיא מרתקת.
אתמול צביקה דיבר פה, ועם העידה להחדש, קדין קרינגטון, וההחתמות של הפועל ירושלים, הוא מדרג את ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, לפי ההחתמות עכשיו, עד עכשיו.
כן, את מכבי תל אביב עוד קשה למקם אותה.
כן, בגלל שהוא לא ממקם, עד שהוא signed, sealed, delivered.
בדיוק, אני מבין מה צביקה אומר, צביקה במחשבה יותר על התאמות ועל איזונים, ששם פה לירושלים, גם לה יש עוד עבודה, יש עוד שני זרים משמעותיים להנחית, אז נראה לאן היא תמשיך. הפועל תל אביב פשוט עושה הרבה רעש, שזה לא בהכרח דבר רע, השאלה איך זה יתחבר, כי יש פה סימני שאלה, כמו שאמרת בברלי לגבי הגיל, בסל ההתאמה שם של שלושת הגרדים הזרים, הוא לצד פוסטר ורגלנד, ואיך מוטלי יהיה בכל הסיפור הזה מבשנים, יש שם המון...
אבל בוא נאמר כך, זה החתמות מרשימות של כמה חורים.
בכלל הקבוצה הזאת נבנית בצורה נשאר, קבוצה שגם לא חוששת לשים על עצמה המון המון לחץ, כי כשאתה מביא שמות כאלה, זה כבר לא, טוב, ננסה, הגענו פעמיים רזק מהירוקאפ, ננסה לעשות חצי גמר או משהו כזה, זאת קבוצה שמדברת מהרגע הראשון ללכת עד הסוף.
מה זה עד הסוף? עד הסוף, עד הסוף בארץ בינתיים.
עד הסוף זה לזכות ביורוקאפ ולזכות באליפות, הם לא הולכים על פחות מזה. עם שמות כאלה הם לא הולכים על פחות מזה, האם הם יעשו את זה? נראה.
תגיד, מה הסיפור עם להגיע ליד אליהו לפחות לכמה משחקים? זה מתגבש או שהאוהדים רוצים שאופר יאנה יהפוך כסף להשפעה, כמה שיותר מהר גם אם אפשר, ולא מוכנים, אתה יודע, באמת להתקרב.
מי שואל אותם, אבל מה זאת אומרת?
לא, זה תלוי בהם, זה תלוי בהם.
למה זה תלוי בהם? איזה מועדון בעולם מתנהל על ידי האוהדים?
הם שותפים במועדון. אוקיי, אז שואלים אותם. אבל שוב, קבוצה גדולה צריכה אולם גדול. ונכון שהם קוראים ליד אליהו יד ושם, אבל עדיין...
ואתה נותן לזה ביטוי גם, אתה מבין?
אה, לא נותן לזה ביטוי?
לא.
בסדר, אוקיי. אז בכל מקרה, הם צריכים אולם, ואני לא רואה את הדרייבין גדל באופן משמעותי, גם לא כפול בשנים הקרובות.
ברור.
כך שקבוצה שרוצה להיות באמת גדולה, גדולה לא יכולה לשחק באולם בסדר גודל כזה. תראה איך הם עושים יורוליג, אז מה יהיה? מה הם ישחקו לא, בדרייבין?
לא, יורוליג בכל מקרה, אם הם יגיעו, אז זה כבר סיפור אחר, אבל לגבי העונה הקרובה, קודם כל, כן, הדרייבינג קטן, הדרייבינג קטן על הפועל כבר משנה שעברה ומהשנה
נכון,
שלפניה.
נכון.
מה, כמה
מקומות
יש שם? 4,000? 5,000?
3,400.
3,400, זה חל קטן מאוד, מה זה לקבוצה
כזאת? כן, אני חושב שהאולם בחולון הרבה יותר מתאים להם, 5,500. עופר ינאי, בטח עכשיו שהוא שם כל כך הרבה כסף והקבוצה נבנית כמו שהיא נבנית, רוצה לשחק בחל מנורה, נקודה. זה לא תלוי רק בו, אני מניח שהוא מפעיל את ההשפעה שלו כדי שהרדים יבינו שזה מה שהמועדון צריך. אבל אוהדים זה אוהדים, אנחנו מכירים, זה הרבה הולך על הסנטימנט ועל הרגש, לא בטוח שזה יעבור. מניסיוננו בשנה האחרונה, בדרך כלל כשאופר ינאי רצה משהו, הוא השיג אותו. אז תתחיל להכין את הוויז לכיוון רחוב יגאל אלון.
זה בעיניים עצומות קופמן נוסע לשם.
אני מעדיף דווקא את המסקי טלוויזיה, אני לא אוהב חיכוך עם אנשים, אני ידוע כמיזנטרופ. אני אוהב את הסטריליות, והילוכים חוזרים
בעניין של גיל, בגיל שלך ובגיל שלי.
כן, זה פקד אותי בגיל 40.
זה כמו שאנחנו תמיד היינו רואים על צביקה שהוא התרקח, אז על קוף אנחנו יכולים להגיד שהוא התקשה.
לא התקשה, פשוט זקן, חצי סנילי, ואוהב מה שנקרא, איך הריקה
לא זקן, אבל סנילי מלא.
כן, איך הריקה שתשר, הכי טוב בבית, אתה מבין, עם הקפה, עם התה והלימון. אבל בכל מקרה, אני מקווה שבאמת יעשו את הצעד הזה, כי אני לא רואה מתקנים אחרים פה, אנחנו לא מדינה שבונה מתקנים, זה לא אתונה, כן?
אתה יודע, גם כל הזמן זורקים אותנו, כשהנושא הזה עולה, כל הזמן בדיונים, אם זה ברשתות או בכלל בשיחות, זורקים אותנו תמיד לעניינים של שאול אייזנברג, שהפועל, בסדרת גמר מול מכבי, בשביל למקסם רווחים, הייתה מוותרת על הבית אוסישקין ועוד ליד אליה. אבל פה זה סיפור אחר. כי הפועל תל אביב לא מוותרת על הבית, היא רוצה להפוך את יד אליהו לבית של הנקודה, שזה אומר שהיא גם תתאמן שם כל השבוע, לא תהיה כל השבוע במקום אחד, ותלך לשחק את המשחק במקום אחר, זה משהו אחר לגמרי.
נכון, אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד. לא היה בעלים שהשקיע כמו עופר ינאי, אני לא רואה שיהיה בעלים אחריו שהוא יתעייף מהצעצוע, שישקיע כמו עופר ינאי, אתה מבין? ואני פשוט חושב שצריך לנצל את ההזדמנות, כל עוד הוא במועדון. אתה מבין? ללכת על זה בכל הכוח, זו דעתי, הדרייבין תמיד יהיה אולמה בביתי, גם לא צריך
לחזור, לעשות... לחזור לשם תמיד אפשר.
כן,
תגיד, לא צריך... איפה...
יש גם משחקים בליגה שאתה יכול לעשות שם, גם זה אולם עירוני, אתה מבין? אין פה, ויש להם קדימות כקבוצה עירונית, אז בסך הכל, אני לא חושב שצריכה להיות בעיה.
תגיד, במכבי תל אביב יש פאניקה ממה שקורה בהפועל תל אביב?
מכבי תל אביב יש הרבה תסכול ממה שקורה למכבי תל אביב. קיץ מאוד מורכב, והעניין של הפועל מוסיף בטח לחץ מכיוון האוהדים, שהם חסרי סבלונות למול המהלכים שמכבי עושה, וגם בתוך המערכת עצמה, אני מניח. האם זה יגרום למכבי, נגיד שדברי חותם עכשיו הפועל, האם זה יגרום למכבי לשים עוד 300 אלף דולר שהיא לא תכננה על רכז? אני לא בטוח, במבנה הבעלות של מכבי ועם הפוליטיקות הפנימיות, אני לא בטוח שהיא בכלל ערוכה ומוכנה לדבר הזה, וזו בשורה שלא בדיוק.
מה עם רומן סורקין? איפה זה עומד?
רומן סורקין זה פחות או יותר בשיחות כרגע, הזמן, הדדליין, לפקיעת אופציית היציאה שלו זה ב-25 ביולי, זה קצת סוף שבוע הבא, ואני מניח שאז אנחנו, עד אז אנחנו נדע יותר, זה לא נראה כרגע כאילו הולך לקבל חוזה ב-NBA, לא two-way ולא לעונה שלמה ולא ליותר מזה, בוודאי, וכל עוד הוא לא מגיש חוזה כזה, אז הוא באופן אוטומטי נשאר. אף אחד לא משלה את עצמו, גם במכבי, שרומן סורקין יישאר על ה... 350-400 אלף דולר שהוא אמור להרוויח לפי החוזה שלו בעונה הקרובה, הם מבינים שכדי להשאיר אותו, בטח אם הם רוצים שהוא ימשיך בטווח
הארוך. רגע, מה זה כדי להשאיר אותו? אתה אומר שיש לו חוזה לשנה הבאה, והוא חוץ מ-NBA הוא מחויב למכבי תל אביב.
נכון, אבל אנחנו רואים ברקע מה קורה עם הפועל תל אביב, וגם הפועל ירושלים יכולה להיות פונקציה בעניין הזה, ומכבי מבינה שגם אם קודם כל, אם היא תשאיר את רומן סורקין לפי החוזה שלו לעונה הקרובה, היא בוודאות די גמורה, תאבד אותו בסוף העונה, והיא לא רוצה לעשות את זה. היא מבינה שגם כדי שסורקין יהיה כמו שסורקין אמור להיות, אז היא תרצה לנעול אותו כבר מעכשיו, לפחות לשלוש שנים, משהו כזה קדימה, וזה יהיה בסכום לא, אני לא אגיד יותר גבוה ממה שהוא אמור להרוויח בחוזה שלו, אלא אפילו כפול.
טוב, ארלה, נחכה ונראה. אנחנו, שמע, זה הולכת להיות ליגה שבאמת שלוש קבוצות שמשקיעות הון, ונראה איך זה יקרה, נראה איך זה יסתדר לנו מול העיניים. על הכיפק, תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אהלן, ערב טוב.
בוא נתחיל עם סמך אשדוד, הרבה זמן לא דיברנו אודותיה. בוא תספר לי באמת מה הולך. קודם כל, מה עם קנן? הוא בדרך החוצה, בדרך בכלל לאן שהוא?
לא, הוא אחרי עונה שבה הוא מיית לשחק בגלל שהוא...
אבל הוא חזר, הוא חזר ושיחק. כן.
חזר, שיחק בסוף, תרם תרומה להישארות בליגה. לפחות בשלב הזה אין הצעות עליו, לא מארץ ולא מחול. אתה גם מחיר של ג'קי מאוד גבוה, גם ככה, קשה לי לראות אותו.
כמה המחיר? כמה המחיר שהוא נקב בו פעם האחרונה?
תראה, בימים היפים ג'קי רצה עליו, אתה יודע, את הסכומים שקיבלו על אוסקר, על מנור, אתה יודע, באזור הזה של 5 מיליון יורו פלוס מינוס. כן, אתה יודע, לא מיליון, מיליון וחצי שניים, לא דין דוד.
מאז הוא תרם רגל.
נכון, אז לכן אני אומר שכרגע ג'קי מבחינתו היה רוצה שהוא ייתן עונה טובה.
חכה רגע, תוכמן, יש לנו באמת ירי רקטות וטילים, כפר גלעדים, מרגליות, מסגבם וקריית שמונה, המשך.
כן, אני אומר, ג'קי ישמח שהוא ייתן עונה טובה בעונה הבאה, ואז בסיומה ינסה למכור אותו בסכום אחר. תראה, הוא מחר, ג'קי, אתה יודע, משתדל למכור שחקן בקיץ, הוא עשה מחירה של גיל כהן, נכון שזה לא איזה סכום...
כן, אבל זה פיס אוף קייק, גיל כהן, זה לא...
רק 0.5 מיליון יורו, עבור 50% מהכרטיס, אבל עדיין, מבחינת ג'קי בן זקן, הוא רוצה קבוצה שתהיה לו גם קבוצה טובה, למה הוא צריך למכור ככה? זה יש לו את חמודי קנן שיומים אחר, יש לו את הקשר האחורי מרטין אנזי, שאם הוא היה עכשיו אומר שהוא מוכן למכור אותו, אז הוא היה מקבל עליו לדעתי בין 1 מיליון ל-1.5 מיליון יורו מאחת הקבוצות פה בארץ, ויש לו גם הצעות מחול, זה שחקן טוב, שחקן צעיר, יש עליו כבר התעניינות מאוד גדולה ממערב אירופה, קמרוני, אז ככה שיהיו לו עוד כמה אקזיטים, אבל כרגע זה לא מה שמעניין.
השאלה מה הוא בונה עוד פעם? תוכמן, הוא בונה מה? עוד פעם לעונת הישרדות.
ברור שלא, ברור שהוא רוצה עונה, שהוא לא
עם שחקנים כאלה, שאתה מדבר איתי על זה 2 מיליון, והוא 5 מיליון, וזה מיליון, זה, אז אתה יודע...
כן, זה אבל פוצ... זה על הקרח, אתה יודע.
כן, אבל... אבל מדובר בשחקנים טובים, עזוב את הקרח, אז השאלה, אם הוא מביא לעמדה הזאת, הרי מדבר גבוה, מביא לעמדה הזאת איזה מאמן צעיר, או מאמן לא מנוסה, או מאמן לא מוכח.
אני חושב שאלי לוי השתפשף מאוד בעונה שעברה, חושב שהוא מאמן טוב, הוכיח את זה בפלייאוף, היה להם פלייאוף תחתון מעולה, נשאר בסטייל, הוריד את הפועל תל אביב ליגה, תשמע, אי אפשר לזלזל באלי לוי.
אני לא מזלזל באף אחד, אני לא מזלזל באף אחד.
אבל הוא טוב כמו המשחק האחרון שלו,
זה אחד, דבר שני, שנייה, קופמן, אני לא מזלזל באף אחד, והוא טוב כמו המשחק האחרון שלו, והוא עשה הישג יפה מאוד בשנה שעברה. רגע, אבל זה לא המאמן שיכול לקחת חבורה של שחקנים ולהגיד, חסר לי פה אחד ושם אחד ואני פלייאוף עליון. זה לא בליגה הזאת, הוא יכול להיות שהוא יגיע לשם.
יוני, אז מי כן?
הוא לא.
לא, בדיוק, הוא לא, וצריך להביא מישהו.
הוא לא, אבל אני יכול להקל לכם, אני חושב שאלי לוי מאמנים הטובים.
לא קשור לאלי לוי, קשור לסגל שלו, ואין לו סגל, לפלייאוף עליון.
זה משהו אחר, בסדר, אף אחד לא אמר.
אני לא אומר שהוא מאמן לא טוב, חס וחלילה, אני מתאים בדופי, רק דברים טובים, אבל אין לו...
כן, אבל הוא לא אחד המאמנים הטובים בליגה, בוא.
תקשיב.
קצת הגזמת עם זה.
בסדר, תן לי אתה עכשיו את המאמנים הטובים בליגה. אחד מהם שחשבנו שהוא מהמאמנים הטובים בליגה כרגע יושב בבית, שניים יושבים בבית.
בסדר, לא משנה. עדיין הם קראו זוג נעליים, הם יודעים את הכדורגל. אין לי לב עם מאמן טוב.
יוני, בגדול, כרגע בסגל הנוכחי יהיה קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון. זה ברור. צריך להביא עוד 2-3 זרים טובים, מחפשים, בודקים, אם יפגעו. יש כרגע, הם נמצאים בהולנד 24 שעות, יש שם כבר רכבת. של 4 ניגרים, אחד מחוף השינה ואחד מצרפת, אם יצליחו מכל השישה הזאת לגרד אחד, זה יהיה טוב, חסרים, חסרים שחקנים, ללא ספק. כרגע הסגל הזה לא מספיק טוב בשביל פלייאוף עליון. גם לא בשביל חלומות על פלייאוף עליון.
בוא נעבור לבאר שבע. יש להם בשבת משחק עם מכבי חיפה. על חצי גמר גביע הטוטו. איך מתכוננים למשחק הזה? עד כמה זה חשוב להם?
חשוב מאוד. א', צריכים לברוח מהטראומה של העונה שעברה. אותו משחק בדיוק באותו מעמד לפני שנה, 6-1 המפורסם בטרנר. זה משחק שליווה את הפועל באר שבע. אולי כל העונה זה היה באמת טראומטי. אז א', אתה יודע, אם מאמן חדש קוז'וך, אז קודם כל לעשות תוצאה, גם אם להפסיד, אז להפסיד, אתה יודע, בצורה סבירה. אני חושב שהפועל באר שבע עוד לא מוכנה, זה ברור. חסר לה בלם זר, חסר לה חלוץ זר, אבל עדיין יש סגל טוב. אני חושב שעוד לא נראה, אולי, אתה יודע, קצת, נראה קצת את תומר יוספי שחוזר מהפועל חיפה, אחרי עונה מצוינת שהוא התקדם בה. ואולי הבשורה הכי גדולה לדעתי זה שהוא אמור להישאר בהפועל באר שבע. היו לו חלומות, אתה יודע, כן לעשות אירופה וכן לצאת, אבל לא נראה לי שזה יקרה הקיץ, אז תומר יוספי כנראה נשאר. יש שם לא מעט שחקנים טובים,
איזה שחקן זה התומר יוספי הזה, יאללה. באמת, מהמשובחים שיש.
נכון, ואני אומר עוד פעם, הבשורה אולי מהשיחה הזאת לאוהדי הפועל באר שבע שמקשיבים לנו, שתומר יוספי כנראה נשאר, וזה לא היה ברור עד היום, לא היה ברור עד עכשיו. הוא לא בריא אגב ב-100%, הוא עובר איזשהו טיפול כדי להכשיר את עצמו, אולי לשבת, אולי לצ'רנומורה, שבוע הבא נגד הבולגרים במוקדמות הקונפרנס ליג, אבל בגדול, גם הוא, גם אליאל פרץ, יש לו מעט שחקנים טובים שם, אבל עדיין חסרים שניים משמעותיים, בלם זר שיחליף את ויתור, שלא נראה אותו 4 חודשים, וחלוץ זר שיחליף את שושנצ'ב. שושנצ'ב לא יכול לתת לקוז'וך מה שקוז'וך אוהב. קוז'וך אוהב שהלחץ הגבוה מתחיל מהחלוץ, ועם כל הכבוד הוא לא יוכל לתת לו את זה. אם הוא יפגע בבלם ובחלוץ זר, ופועל באר שבע יכולה, אתה יודע, לנסות להדביק קצת, אתה יודע, לגרות קצת את מכבי תל אביב ומכבי חיפה. אם לא, אז יהיה קשה להשיג את המקום השלישי, אבל צריך בהחלט לצפות מהקבוצה הזאת עם התקציב השלישי בליגה. אנחנו נשמע אגב מוחרתיים גם את קוז'וך, גם את אלונה ברקת, אני מניח שהם לא ינמיכו ציפיות.
אבל זה כמו, אתה יודע, כמו השיר, פרולה פרולה, מילים, עדיין. העונה לא התחילה, אנחנו לא יודעים איך זה נראה, גם הם לא יודעים איך זה נראה, ואני מאחל כמובן, כפי שאני מאחל לשאר 3 הקבוצות הצלחה במפעלים האירופיים.
לא, יש לך חיבה לבאר שבע, אתה יודע, אני שם לב לזה.
באר שבע יופי של מועדון, באמת, ואני רק חושב ש... אתה יודע, אני חושב שהיא לא זוכה להערכה מספיק, לא רק היא, גם בעלה. אלי, לא זוכים להערכה מספיק על הכסף הטוב שהם שימו עליו כבר מס, דיווידנד שהופך לזבל בכדורגל שלנו, והם עושים את זה כבר הרבה שנים, זה כבר מאות מיליונים.
הם הפכו את באר שבע למה שהיא עכשיו.
בסדר, נכון, אבל זה אני אומר, אבל הם השקיעו הון, אני לא משוכנע שמוכירים להם תודה על כך, אבל הם מחזיקים שם מועדון, ואלונה עושה עבודה. ואני חושב שמקום שלישי לנוכח ההתעצמות של מכבי חיפה ומכבי תל אביב, או מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מכבי אלופה, לא מותיר להם הרבה סיכוי. ואני אומר את זה באמת, אתה יודע, בהסכמה והתכתבות עם המציאות.
אני אמרתי את אותם דברים כמוך לאורך כל העונה שעברה, לא הרבה הסכימו איתי, ולראיה היא לא השאירה את אליניב ברדה. הוא סיים במקום השלישי אחרי פעמיים מקום שני, זה לא הספיק מבחינתה, היא רצתה לשנות.
אתה יודע מה הטוב בהחלטה שלה? עזוב שאני מחבב את אליאניב, כן? שהבינה, או הסבירו לה והבינה, שיותר טוב מזה היא לא יכולה, אוקיי? עם אליאניב או מאמן זר. אתה מבין, גם מאמן שהיה ביורו. היא לא יכולה יותר, כי זה הסגל.
כן, היא מוסיפה עוד 40 מיליון שקל.
כי זה הסגל. היא לא צריכה, כי זה הסגל. אתה מבין?
אני לא יודע.
אז באמת, זה היה כבר, אתה יודע, תחושה של מיצוי הדדי. אבל אם אתה חושב שקוז'וך יגיע, נגיד, למקום שני, אני מאחל לו. אני רק לא רואה את זה קורה.
אני אומר שאם קוז'וך יגיע למקום שני, זה יהיה הישג גדול. אני חושב
שזה... אליאני והיה במקום שני.
פעמיים, מקום שני לפני מכבי תל אביב, זה הישג גדול. אבל...
רגע. שוב מתח רקטו בטילים, כפר גלעדי, כפר יובל. מה יש לי שם בטולה, מנרה, מים ברוך, מרגליות, קריית שמונה. בקיצור, הצפון נשרף, אבל פה באמת עושים פה כל מיני כנף ציון, וכנף פה, וכנף שם, וכנפה. כן, על הכיפק.
שמעתי מקודם את פרוספר אברן, כן. בטלוויזיה אומר נכון. שאתם לא מרגישים את המלחמה שם במרכז.
זה ברור, זה ברור, זה ברור.
הוא אגב לא עזב את קריית שמונה.
נכון, אני אגיד לך יותר מזה, גם בחיפה לא מרגישים עדיין את המלחמה.
רבותיי, מצומת קדרים צפונה, זה מדינה אחרת, אבל זה לא הזמן עכשיו לדון בזה, יהיה לנו מספיק זמן. תודה לכם.
תודה.
עכשיו אנחנו עם אופרון, מאמנו האישי של ים הדר, שסיכם וחתם היום לשנתיים הבאות בביירן מינכן, וישחק ביורוליג, וזה יופי של מועדון, וגם יופי של עיר בשביל ים, ואהלן אופר.
אהלן, מה שלומכם?
בסדר, הוא לקח את זה כברת מחדל, או שהיו עוד הצעות, והוא בחר בקבוצה הזו?
לא, היו עוד הצעות.
למשל?
בסקוניה.
כן.
התעניינות של עוד כמה קבוצות.
אז הוא הלך על ביירן במודע, כי זה מאמן שלא בדיוק רשם הישגים בעונה האחרונה תחת לסו.
נכון, אבל לסו לא מאמן שם במקרה הזה, למרות שהוא רצה אותו שנה שעברה.
כן.
כל ההתנהלות הייתה מול הג'י-אם, מול פסיץ'.
כן. עם פסיץ' זה הילד של המאמן, נכון?
נכון, נכון.
הג'י-אם.
בדיוק.
תגיד, מה הכוונות של המועדון הזה לעונה הקרובה? אתה יודע, ביירן זה מחליטים הכל שם, הברס של הכדורגל, כמה נותנים וכמה פה, ולא נראה שבאמת ביירן התמודדו נגיד על מקום בפלי אוף.
דווקא זה אחת השאיפות שלהם. מכוונים לשם.
יש להם קאדר בשביל זה?
עכשיו זה נבנה. אבל השאיפה היא לבוא ולהיות בטופ 8.
אבל הם לא היו שם אף פעם ביירן מינכן, ברמות של...
לא, הייתה להם תקופה שהם התמודדו, שהיה להם את ה...
כן, אבל את גביע אירופה הם לא לקחו את ה...
לא, הם לא עשו פיינל פור.
כן, אתה יודע, נגיד, לא, כי יש ציטוט של ים שאומר מועדון היסטורי. מועדון היסטורי בכדורגל, לא בכדורסן.
אבל מבחינת ההתנהלות שלהם וכל מה שמתלווה, המעטפת של סביב הקבוצה, זה טופ לבל. הם כן שואפים לטופ.
לא שומע?
הם כן שואפים לשמיעה הראשונה.
על הכיפק. אבל בכל אופן יש הבדל בין פנר, ומה שתקע אותו שם את ים בפנר זה המאמן, חילופי המאמן יותר, נכון?
נכון.
כי הקודם מאוד החזיק מנו. מה באמת, איך הוא מסכם את המעבר? תשמע, בחור קשוח מה שהוא עבר שם באיסטנבול בעונה שחלפה.
אז באמת החלק הראשון עם איתודיס היה חלק שהוא היה שותף בקבוצה ותרם, וגם הכריע משחק אחד חשוב נגד ריאל, אם אתם זוכרים. היו לו משחקים טובים, ובחלק השני ששרץ הצטרף, החליט המאמן שהוא בוחר ברוסטר אחר, הלך על הווטרנים יותר, צמצם את הרוטציה, וים במקרה הזה היה מחוץ לעניין. עכשיו, מבחינת ים, אני חושב שמשני החלקים הוא... לקח את זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בטח מהחלק הראשון, ובחלק השני זה התמודדות אחרת, זה לבוא ולעשות אקסטרות כל הזמן, גם אתלטיקה, גם אימונים אישיים, גם לבוא ולתרום לקבוצה במשחקים, שזה דרך אגב אחד הדברים שקנה את הג'י-אם, זה איכשהו טימט אמיתי, וגם משארס הוא לקח, שארס הוא מאמן טוב, אין טענות לשארס, נפרדו בצורה מקצועית מאוד מכובדת את ההחלטה שלו.
תגיד, מה מבטיח שהוא ישחק נגיד יותר משהוא שחק בפנרבחצ'ה?
שמע, אין תעודת ביטוח, אבל לוקחים אותו בשביל...
לא, אבל אתה עושה איזה שיקולים של מעבר כזה לקבוצה ביורוליג, אתה אומר, השחקן אומר, האנשים שלו אומרים לו, תשמע, פה יש לך יותר סיכוי כי אתה, בתפקיד שלך יש רק את זה ואת זה. שאלה אם זה...
נכון, אז הסוכן שלו, שהוא הסוכן הכי גדול באירופה, הוא זה שגלגל את כל ההתקשרות עם פסיץ' שהם בקשר שני סרבים, והוא אמר לו ששם זה המקום הטוב ביותר בשבילו, לתחנת ביניים הזו, לבוא ולחזור לביזנס. בצורה משמעותית.
לא כן. היה פה שיקול כספי נטו.
לא, לא, שיקול מקצועי קודם כל. Mm-hmm. קודם כל שיקול מקצועי, ותסתכל גם בהיסטוריה של היורוליג, יש לא מעט שחקנים, נגיד אורן שהיה במכבי, והלך לשנתיים בז'לגיריס קובנה, והיום הוא טופ לבל באירופה, הוא היה הסחורה הכי חמה בשוק האירופאי ביורוליג. אז אני חושב שזו תחנת ביניים טובה מאוד בשבילו, ותקווה באמת שהוא יעשה עונה טובה.
כן. הוא בשנתו ה-24, אופר.
ילד.
כן, ואתה מאמן אותו באמת הרבה שנים. הוא עדיין חושב על הקטע של NBA, בוסטון מחזיקה בבחירה שלו, רק נזכיר.
כן.
למה הוא לא יצא לליגת קיץ בעונה הזו? בקיץ הזה יותר נכון.
תראה, זה גם עניין של תחושה. הוא עשה כל קיץ, עבד מאוד קשה, והיה עסוק בפעילות כזו או אחרת. הוא החליט שהשנה הוא מתמקד בעבודה אישית, לוקח לו גם איזשהו ברק, עכשיו הוא בחופשה, כדי לבוא ולהתכונן ליורוליג בשנה הבאה. גם תסתכל, בהיסטוריה של הרכזים שיצאו ל-NBA, כל הרכזים תמיד יצאו בגיל מאוחר יחסית. תראה את צ'אצ'ו, תראה את צ'ארס, תראה את ביצ'יץ', תראה את תאודוסיץ', הם כולם יצאו בגיל יחסית בוגר אחרי שהם עשו הישגים קבוצתיים ואישיים מאוד גדולים. כן. אני חושב שהאופציה הזאת יכולה להיפתח בפניו בעתיד, אבל קודם כל הוא צריך לבוא ולעשות עונה טובה, מספרים טובים, להדביח אותם כמו שצריך, ואני חושב שהוא נראה נהדר, זה הקיץ שהוא נראה הכי טוב שאני זוכר אותו אי פעם.
יפה. עופר, שיצליח, הוא בארץ עכשיו?
לא, הוא בחופשה.
הבנתי. שיצליח, שישמור על עצמו ושייתן עבודה.
כן.
תודה רבה.
בריאות. עוזי דן, סליחה, לירן שכנר, ספורט אחר, אתה עלה נרב טוב.
פגשתי את עוזי דן באמת בברלין.
כן, כן, תשמע, כמוכם, הוא חרש את זה, חרש את המולדת.
את החלקים המעניינים, את החצי גמרים ואת הגמר.
כן.
נכון, לא, עוד לפני, לדעתי כבר
לא, לא, אבל... הוא היה okay. מהמוקדמות הוא היה כבר בוא תסכם לנו באמת את היורו אני רואה שסאוטגייט עם כל זה שהוא הביא שני גמרים ובמונדיאל חצי ורבע נתנו לו מה שנקרא ברקס לאפאף אני לא, יודע מי, אני לא יודע מי שיבוא אחריו יהיה יותר הישגי, אבל לא משנה, אתה מבין, 8 שנים זה באמת, יש לו מקום בגן עדן באנגליה.
בדיוק. בוא נסגור קודם כל את פינת סאוטגייט. הוא יחשב למאמן האנגלי המצליח ביותר ב-50 השנים האחרונות, אין בכלל ספק. התוצאות בסוף הן אלה שקובעות.
זה כבר לא 50, זה 58.
58, נכון. בעצם הבחור הזה הביא שני גמרים רצופים לאנגליה, ב-23 הטורנירים הקודמים אנגליה הביאה רק גמר אחד. קודם כל מבחינת התוצאות, סאוטגייט הצלחה אדירה. אבל אתה חשת בכל משחק בטורניר הזה, שאנגליה יכולה יותר, ויש מישהו שמחזיק את השחקנים, את הכוכבים עם חבר.
אבל אני רוצה אבל להגיד לך דבר אחד, כל החילופים שלו, עובדתי, דפקו בינגו, אתה יודע, נכנסו מחליפים והבקיעו ושינו משחק.
אבל השאלה היא מתי?
רגע, בזמן שהייתים לו. אבל אני אומר אותם.
בזמן שהייתים לו, אבל למה לחכות לפיגור?
נכון, הוא סירס הרבה מאוד שחקנים, נו, באמת.
בכל משחקי הנוקאוט הוא פיגר, ורק לחשוב מה היה קורה אם הוא היה עושה...
אתה יודע, לחשוב מה היה קורה אם הוא לא היה לוקח את ארי קיין, למשל, כי יש לו מספיק אנשים על העמדה. לדוגמה.
לא, זה לא העניין.
לא, ארי קיין היה שחקן הגרוע בסגל.
נכון, ארי קיין לא היה טוב.
אז יפה, אבל עדיין הוא נותן לו את הכבוד שלו, כי זה ארי קיין, זה הקפטן שלו.
עדיין זה שחקן שהבקיע יחד עם עוד 6 שחקנים, מספר השערים הרב יותר ביור.
אבל זה היה, אבל זה, עזוב את זה, פנדלים, דחילק.
לא, פנדל אחד ושני שערי שדה, אבל עזוב את זה. אני פשוט שואל אתכם, מאמן שרואה, מחליף בשם קול פלמר, שגם ככה לפני הטורניר היה שחקן בכושר הכי טוב, יותר מפורדן, יותר מבני, גם נכון, הם שמות יותר גדולים. ולא נותן לו באף משחק את חולצת לפתוח. הרכב, זה לא מאמן מקובה. זה מאמן שאומר, לא משנה מה יקרה על הדשא, לא משנה מי יביא.
זה מאמן שבא עם הרכב מהבית כן, יומיים לפני זה.
עכשיו, בניתוח הקר של הדברים לפני הגמר, ב-120 הדקות שפלמר שיחק, אנגליה תמיד הובילה, הפקיעה ארבעה שערים. בזמן, ב-400 דקות שפלמר לא שיחק, אנגליה תמיד בפיגור. אז אתם יודעים, זה רק לגבי פלמר. אבל טרנט אלכסנדר ארנולד, השחקן שניצח לו את פנדל רבע הגמר, לא שיחק, לא בחצי ולא בגמר, המגן הימני הכי מוכשר התקפית. אתה בפיגור, אתה גם בו לא משתמש. גורדון לא שיחק כל הטורניר. עזוב, זה הרבה שמות, העניין הוא כזה.
תגיד, הוא נפרד? הוא נפרד או שהוא ידע שהולכים להיפרד ממנו?
אני חושב שהוא נפרד, כי הוא ידע שיהיה עליום גדול באנגליה סביבו. אבל שוב, אני חושב שהוא ייזכר, כמו שאמרתי, כמאמן הכי טוב שהיה לאנגליה ב-50 פלוס שנים האחרונות. אז בסוף, כולם מצדיעים לו וכולם אומרים לו תודה.
הוא יקבל קבוצה בפרמייר ליג לדעתך?
יכול להיות שכן. שמע, הוא
בסוף... אני לא חושב שהוא ירצה, הוא בטח ירצה להיות פרשוינט, שזה הג'וב הכי טוב.
בסוף הוא אדם ג'נטלמן ואהוב מאוד.
אתה לוקח 4 מיליון פעם.
בדיוק, גם יכול להיות.
אתה מבין, לדבר שטויות, ובוא נעשה הכי קל, ואתה עם חליפותים וטוטים ו... קצפת, למה צריך בכלל לריב?
נכון, אבל אני באמת יצאתי בהרגשה מהיורו הזה שאנגליה הייתה יכולה להשיג יותר, גם בגמר, גם בגמר אגב, גם בגישה בגמר, למרות ששם היא כבר פגשה קבוצה טובה יותר ממנה.
אני חושב שלנוכח מה שראינו, היא הוציאה מעצמה 130%.
אני, שוב, אני אומר, הוא לא ידע להוציא מהשחקנים יותר, וזה חבל.
אני אראה את הבא אחריו, קודם כל שיגיע.
נכון, בוא נראה את הבא אחריו, כי הסגל הוא צעיר.
דבר איתי על ה...
אבל אם אתה רוצה לסכם יורו...
כן, אז אני רוצה שנתחיל את הסיכום בקטע של הנבחרות שהפתיעו אותך. אתה יודע, הנבחרות שם השיגו ניצחונות שלא חשבנו שיקרה, רומניה, גיאורגיה.
לא, אני אגיד לך מי הנבחרות שהכי הפתיע אותי, ספרד.
לא, זה כבר לא הפתעה, זה כבר לא הפתעה.
לא, לא, נכון, נכון.
כי בתחזיות שלכם, רגע, בתחזיות שלכם לפני... לא ספרתם אותה כל כך, אז עכשיו היא נהייתה.
נכון,
היא הייתה מקום חמישי. כי נבחרת, רגע, שנייה, שכנר, קוף, כי נבחרת שבנויה על הדרג השני של הקבוצות בליגה הספרדית. רוב השחקנים הם מהדרג השני, לא
זוכר אפילו...
ריאל סוסיידד, אתלטיק בילבאו. זה לא ציפית ממנה שהיא תגיע לרמה כזו. אז יש פה שני דברים, או שיש פה מאמן ענק, או ששני שחקנים, או שלושה שחקנים עשו את ההבדל.
לא, 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 לא. זה הנבחרת הכי אלמונית שזכתה אי פעם בתואר כזה גדול. זה נבחרת שבנויה על המון נשמה של שחקנים כמו קרבחל ומורטה, על קשר אחורי שהוא הטוב בעולם, רודרי, ועל אוסף של שחקנים שנבנים לאט לאט להיות כוכבים כמו ימל וניקו וויליאמס, פאביאן רויז היה מצוין.
פדרי שנפצע.
יכול להיות שמאמן אחר לא היה מפיק אותו דבר. המאמן הזה, שזכה עם נבחרת הנוער של ספרד ביורו, שזכה לפני 5 שנים עם לא מעט שחקנים מהסגל הזה ביורו הצעירות, זה מאמן שיודע לבנות קבוצה, הוא הביא קבוצה של שחקנים טובים, אבל שוב, רובם, אף אחד לא ציפה מהם להגיע לרמות האלה, וזה אליפות אירופה של מאמן, קודם כל, דלה פוינטה, שגם לנו, חובבי כדורגל מאוד אדוקים, הוא אדם אלמוני. ואתם יודעים מה? זה גם מה שיפה. למרות שחוזרת אימפריה לשלוט בכדורגל האירופי, עדיין זו נבחרת שבנויה לא מפרננדו טורס וסרחיו רמוס, אלא משחקנים אלמונים שמעניין יהיה לראות האם גם ברמת הקבוצות, חוץ מרודרי ובעצם רק רודרי היה כוכב על לפני הטורניר הזה ברמת הקבוצות.
אם הם השתדרגו השחקנים האלו, זה מעניין
מאוד. כן, מעניין יהיה לראות האם ימל באמת ייקח על עצמו תפקיד מרכזי בברצלונה.
אולי לא השנה, אבל בשנה הבאה ועוד שנתיים, זה נראה.
כן, או שהיא תמשיך להיות נבחרת שבנויה, משחקני סוסיידד ובלבאו, סיימו אגב את המשחק, 6 בסקים. בדקה ה-94, כשהשופט שרק, היו בנבחרת ספרד 6 בסקים על קר הדשא. זה מספר מטורף שלא היה אף פעם בנבחרת הזו.
אלה בעיות של הספרדים. לנו יש בעיות עם סבא, עם מילסון, עזוב, זה בעיות של... לא נכנס לזה.
אבל אם אתה שואל אותי, הנבחרות שהפתיעו, חוץ מספרד, טורקיה ואוסטריה סומנו כסוסים שחורים.
נכון, טורקיה גם
הייתה טורניר. לפני הטורניר, הם היו נבחרות שסומנו.
סומנו, אז לכן זה לא מפתיע.
נכון, אבל רומניה הפתיעה לטובה. היה לה באמת משחק ענק מול אוקראינה. רומניה, שאנחנו כל כך הרבנו לבקר, את איך ישראל לא מצליחה
לנצח. גם הולנד הפתיע, בוא, אתה מדבר על הקבוצות של
נפסה. נכון, אבל הולנד
מה זה משנה, הגיעו לסוף כמעט, מה?
אבל הולנד, יוני, אם תשים לב, הייתה צריכה לנצח את המשחקים שהיא ניצחה. זאת אומרת, כשאתה פוגש את טורקיה, הולנד פייבוריטית, והיא עשתה את זה. אתה פוגש בשמינית את רומניה, היא עשתה את זה. אני מאוד אהבתי איך שהולנד שיחקה, היא שיחקה הרבה יותר יפה מאנגליה. והיה כיף לראות אותה, ואם היה גמר של הולנד ספרד, היינו קלים גמר אפילו עוד יותר יפה. אני כן חושב שהסיפור של הטורניר התפתח בצורה כזו, ובסוף זה טורניר שאנחנו נזכור אותו עם שלבי הכרעה מעולים. זאת אומרת, שני חצי הגמר והגמר היו משחקים שנזכור. הם לא היו משחקים שעברו ליד, לא 0-0 ולא 1-1 משמעים. היו דרמות בכל משחק, עם שערים בדקות האחרונות, או עם חצי גמר בין צרפת לספרד שנפתח בסערה גדולה. ולכן אני כן חושב שהיורו הזה בסופו של דבר הוא יורו שסומן כאחד הטובים של העשורים האחרונים, בטח לעומת שני היורים הקודמים. גם 2012 היורו טוב, היורו שספרד נצצה בו.
כן, אבל היא באה אליו אחרי שב-2010 היא הייתה אלופת עולם, והיה לה תקד באירולה עם המדהים.
וב-2008 היא לקחה את היורו, כן.
אני אומר, זו הייתה שליטה של נבחרת אחת. פה היו כמה נבחרות טובות, בסופו של דבר הנבחרת שהייתה הכי טובה זכתה, אבל זה היה תוך כדי דרמות ותוך כדי מאבקים, ובכל משחק בשלבי ההכרעה זה היה צמוד. ואמרתי כבר אצלכם לפני כמה ימים, חוץ מהמשחקים של פורטוגל בשלבי הנוקאוט, אז רוב המשחקים ברבע הגמר ובטח החצי והגמר היו מרתקים, ובסוף זה מה שזוכרים מטורנירים גדולים.
מה שאני אזכור מהטורניר הזה זה את ההופעה שלך שכנר, נתת
אחלה הופעה. תודה רבה יוני, תודה.
לא, באמת, בלי אף טעות, כל הכבוד לך, להיכנס ישר לנעליים הגדולות האלה ולצלוח את זה, שפו.
תודה יוני.
יש לו.
תודה רבה.
יש לו את זה, יש לו את זה. תגיד לי רגע דבר אחר, שכנר, איך עכשיו לכם. אחרי כמה, ארבעה שבועות וחצי,
כן.
אתה חוזר מה שנקרא להספסת, ובאמת היית באצטדיונים.
אני התחייב לי נחיתה רכה, כמו שאתם יודעים, יש לנו גם חברת הפקות, אני פה בפארק ירקון עם שני אירועים, אבל בגדול, אחרי זה, אין ספק שתהיה נפילת מתח, וזה טבעי, וזה טוב. הפרמייר מתחיל.
היה לי עורך במעריב שקראו לו ישראל רוזנבלט, אז הייתי במשחק משחק של מילה נגד אינטר דרבי, ואז באתי למשחק של מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, וכתבתי קשה לצפייה, אז הוא מצלצל אליי אחרי 10 דקות שהטקסט מגיע, אומר, אם זה קשה לצפייה, זה הליגה שלנו, קשה לי שאתה כותב קשה לצפייה. אז מה שאני אומר לך, תתרגל מהר מאוד לליגה שלנו, זה לא אותו קצב.
זה נכון, אבל אתם יודעים, זה לא רק הליגה שלנו, זה גם הליגות באירופה, וטוב לנוח איזה שבועיים, ולהיכנס בבום לחודש אוגוסט המטורף עם תחילת הליגות, ואנחנו נשכח מהר מאוד מהיורו, ונתרכז בחזרה בשוטף מה שנקרא, בדברים שאנחנו נהנים
טוב, כל השנה. טוב, תכף מתחילה גם הליגה האנגלית, זה לא, וליגות בדיוק, אירופה, זה לא שאתה יודע.
אתה מופתל.
לא,
נכון, והוא גם לגמרי, זה. נכון, לגמרי.
אתה מבין, והממלכה תחזור, הכל יהיה בסדר.
הממלכה תחזור, אבל אני כן רוצה להגיד משפט אחד על היורו, על החוויה, שבאמת היה שונה הרבה מעל צרפת לפני 8 שנים, ובטח מעל ימי הקורונה לפני 3 ו-4 שנים. הגרמנים, שפו גדול. אם יש משהו שהם יודעים לעשות, חוץ מעניין הרכבות של לוחות זמנים, אבל בגדול, הארגון היה מדהים. באמת מדהים.
הנה, קראתי ושמעתי הבוקר על מה שקורה בסיין לקראת האולימפיאדה, שהמים רעילים, לא מתאימים לטריאטלון, לא מתאימים לשייט, לכלום, לא לחתירה, לא לעניינים. בקיצור, צרפת הולך להיות
לא, צרפת זה לא גרמניה. זה לא, זה לא אותו דבר.
כן, והם גם ככה מאוסים, אז בכלל, אתה יודע, מלא בריטים קורא להם משהו, איזה פיאסקו, אבל אתה יודע, אתה אומר, נו, טומטומים, אבל חביבים.
כן.
אצל צרפתים, אין חביבות.
כן, שיהיה בהצלחה שם באולימפיאדה. חברים, תודה על המילים החמות, באמת.
כיף, מגיע לך, תודה.
תודה רבה.
אנחנו עכשיו עם הטור של דני.
ועכשיו, הטור של דבורים.
נבחרות הכדורגל של אירופה הגיעו ליורו 2024, כאשר השחקנים סחוטים מהמאמץ הגדול שהשקיעו בסיומן של הליגות השונות. עובדה זו בלטה במשך כל החודש, ולפיכך חלק ניכר מכוכבי הכדורגל, דוגמת הארי קיין, היו רחוקים מאוד מיכולתם. למעשה, היה היורו הזה המשך ישיר לעונה שהסתיימה, עונה רוויית משחקים ושחלקם נערך בעצימות גבוהה. כמו למשל, באימותים הישירים בין הקבוצות שנאבקו על האליפות, על הגביה ועל גביה אירופה השונים. חשבתי על כך כאשר התברר שאין באפשרותם של כוכבי הכדורגל האלה להראות ביורו את מה שכן הראו במדעי הקבוצות. אחרי הכל, ספורטאים בכל ענף זקוקים לחופשה ולמנוחה, אבל אליפות אירופה לאומות טבעה מהם להמשיך מיידית וחבל. לכן מבחינתי, זה המקום לקרוא לוופה לחשוב אחרת ולקיים את יורו 2028 לא בקיץ, אלא בסתיו באוקטובר, כאשר כל ליגה באירופה מצויה בעונה החדשה, וכבר נערכו בה 7 או 8 מחזורי משחקים. וופה רק תצא נזכרת מכך. שחקני הנבחרות יהיו אז בחושר, והמשחקים יניבו רמה גבוהה בהרבה מזו שקיבלנו עכשיו. החלוצים יגיעו אליו רעבים יותר וחדים יותר. הרי לכך אנחנו מצפים. התייחסותי לנושא נובעת מאיכותו הבינונית של יורו 2024. היה בו מספר לא מבוטל של משחקים משעממים, ולמזלו הגדול, מי שהצילה במידת מה את המצב הייתה זוכה ספרד, עיר ראויה לתואר המרעננת הרשמית של האליפות. עניין אחר ולא מחמיא ביורו, היו המסירות החוזרות ונשנות לרוחב ולאחור, כאילו שנשכחה מהשחקנים המטרה שהינה לבעוט לעבר שער היריב וכמה שיותר פעמים. מסירות אלה העטו את קצב המשחק ואפשרו לכל נבחרת להתגונן בבונקר הכולל את כל 10 שחקני השדה. מעבר לכך, בלט גם המשחק השבלוני חסר המעוף שהתעורר רק לאחר ספיגת שער, אבל ברגע שבו הושג שער השוויון, שוב הורד הקצב פעמים רבות וללא כל סיבה. אי אפשר להתעלם מכך שלאלופת אירופה היוצאת איטליה לא היה פעם מה להציע. ברמת האכזבה כלולים גם ענקי הכדורגל, קריסטיאנו רונלדו ולוקה מודריץ', שקיוו להרחיק לכת באליפות. אבל האמת, כמעט שכחתי שהשניים השתתפו בה.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
חזרנו. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
נו, הסתגלת? יפה, אז בוא נדע
ש... חם אצלכם, לך.
כן, אז כן, כן, לך, לך, אבל תשמע, גם שם, היה לך גשמים ורטיבות, זה לא...
לא, לא, אין תלונות, אין,
כן.
אין
כמו
בבית בסוף.
בוא נדבר עליהם בפה, איזה טקס, עוד 5 דקות זה יקרה, עוד פה, צועדים, עניינים, בלגן. אתה יודע,
כן, הוא אומר,
אהבתי את הקטע שלו, תתחיל מזה, שהוא אמר, אני אשחק בכל עמדה התקפית בין 3 התפקידים, אני מאוד אוהב את זה.
תראה, קודם כל, קודם כל, זה... הוא התייחס פה למשהו מקצועי מאוד נכון, זאת אומרת, יש האהבה של אמבפה ובחינם, זאת אומרת, בלי דמי העברה, כמובן שהוא מקבל משכורת גבוהה מאוד וכולי, מבחינת ריאל מדריד שיחוק כלכלי שאין כדוגמתו, כמה חולצות שמכרו ביומיים האחרונים כבר מתחיל להחזיר את ההשקעה, אבל מקצועית
זהו, שאלה מקצועית.
לא בטוח שריאל מדריד, שהייתה השנה אלופת ספרד, אלופת אירופה, שיחקה במערך מסוים. הרי אמבפה קלאסי הוא קיצוני שמאלי, אבל ויניסיוס הוא לא קיצוני שמאלי פחות טוב מאמבפה. אמבפה כשחקן שלם אולי יותר.
לא, יש גם שאלה אחרת, עוזי.
זה שמגיע לחדר הלבשה וכולי, יוני. אני יודע איפה אתה חותר. אבל מקצועית על הדשא, אמבפה לא ישחק בצד שמאל בריאל מדריד. זה די ברור שהוא אמור לשחק חלוץ. עכשיו, חלוץ, אתה יודע, 9 קלאסי הוא לא, וזה לא התפקיד שלו. אז האם ימשיכו לשחק עם בלינגהאם אחורי 2 חלוצים, והוא אחד מהם כמובן, אז מה קורה עם רודריגו, ואיפה הנדריק משתלב? יש פה שאלה מקצועית, ויש פה גם שאלה שמגיע סופרסטאר ברמה הזאת. אנצ'לוטי אמר בסוף העונה לריאל מדריד, שלמרות שיש כוכבים, בליגהאם, מודריץ', טוני קרוס, אין אגו בקבוצה הזאת מבחינת זה. אמבפה אפשר להגיד שאין עליו אגו, זאת אומרת, אז אנצ'לוטי הוא אחד שיכול להסתדר עם כל שחקן, אבל יש פה שאלה מה יקרה גם מבחינת חדר ההלבשה.
זה הסיפור הכי גדול לדעתי.
אז ידעתי שזה מה שאתה מכוון, יוני, אני קצת מכיר אותך, וזו שאלה, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, שאם המאמן עכשיו היה, לא משנה מי, אפילו פפ גוורדיולה הגדול שטקטית הוא עולה על אנצ'לוטי, היה יותר מקום לדאגה. קרלו אנצ'לוטי זה בן אדם שמסתדר, אם אין כל כוכב בערך חוץ ממסי, והסתדר עם כל כוכב, ותחת אנצ'לוטי כנראה זה יעבוד, אבל אנצ'לוטי עוד שנה עוזב את ריאל מדריד, הם בפה עכשיו בא ל-6, 7, 8, 10 שנים בריאל מדריד, שאלה מה קורה עם רודריגו, האם יעזיבו אותו בגלל שהם בפה מגיע, יש פה שאלות, ומצד שני, עשו פה היום טקס שבהרבה מובנים בעצם היה חיקוי של מה שקרה עם קריסטיאנו רונלדו לפני 15 שנה, הרי אמבפה מעריץ את קריסטיאנו רונלדו, אמבפה לפני 12-13 שנה, כשהיה בן 12, זידן הביא אותו לביקור בברנבאו, נפגש עם רונלדו, זה החלום שלו, הוא באמת להפנים לשחקנים, יש לפעמים שחקנים שחותמים בקבוצות גדולות, באים ואומרים, אני חלמתי לשחק בליברפול כל החיים שלי, והרבה פעמים אם החותם ביונייטד, הוא היה אומר יונייטד. פה זה באמת מישהו שחלם על ריאל מדריד, על הפוסטרים של ריאל מדריד בחדר שלו מגיל צעיר, אבל הוא אפילו גמר את הדברים שלו ב-1-2-3 על הריאל מדריד, בדיוק כמו רונלדו לפני 15 שנה, זה לא מקרה, 80,000 צופים, זה משווה את השיא של קבלת פנים לשחקן, גם רונלדו, אפילו זלטן וכולי בברצלונה לא הגיעו למספרים האלה. השאלה הגדולה, אמבפה הוא לא רונלדו, למרות שהוא...
לא רק שהוא לא רונלדו, הוא גם לא יהיה רונלדו.
אז אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, למרות שהוא זכה בגביע העולמי, למרות שהוא שחקן בדור שלו, לא יודע אם הכי גדול בשנתונים שלו, אבל בטח אחד מהגדולים, אני מסכים איתך, וזו שאלה. עכשיו, אני חושב, אם הדברים ילכו גם מקצועית, אז הכל יהיה בסדר. זאת אומרת, כי הצלחה, ברגע שמצליחים, אין שום בעיה. אבל אם פתאום תתחיל לגמגם, אם פתאום ברצלונה תיקח חליפות, אם פתאום יהיה כל מיני דיבורים בחדר הלבשה, כמו שהיו בתקופות מסוימות עם כוכבים מסוימים בכל מיני קבוצות, כולל ריאל מדריד, זו שאלה. ושוב, מבחינה כלכלית, ריאל שיחקה אותה. מקצועית אנחנו נשאר לנו עוד... לגלות, ייקח כנראה כמה חודשים, עונה, לא יודע כמה זמן.
אני רוצה לדבר איתך על השוערים גם ביורו, וגם להוביל אותך למרטינז של ארגנטינה. אתה יודע, בן אדם נותן הצגות בנבחרת, גם בקבוצה שלו. ראיתי את פיקפורד באנגליה, פיקפורד. ועוד שוערים ברמה גבוהה מאוד. אגב,
מייק מניאן זכה בשוער הטורניר לפי וופה. אתה שואל אותי, אז יכול להיות שפיקפורד או מרצ'בילי הגיורגי או אחרים היותר טובים, אבל גם מייק מניאן היה טוב מאוד. תראה, אני אגיד לך דבר כזה. אני חושב שרמת השוערים... הולכת וגדלה, גם אתה היית שוער, גם אני הייתי שוער בצעירותי, אתה בכדורגל, אני בכדורגל. אני אגיד לך יותר מזה, אם אתה מסתכל על המספרים של היורו, מבחינת בעיטות לשער, גם למסגרת וגם לשער בכלל, לא היו פחות בעיטות מאשר ביורו הקודם, אפילו טיפה יותר.
לא, היו אבל... יותר בעיטות לשער, פחות למסגרת.
אבל שנייה, העניין הוא שהופקעו פחות שערים, היו פה... היו פה צוגות לשאול, מה שרוני מכוון אליו, זה לגמרי, יש לנו תקופה שהשוערים מצוינים, וזה משפיע על המשחק. זאת אומרת, אם פעם שוער, זה לא שלא היו שוערים גדולים מגורדון בנקס ועד בופון, אבל יש היום דור חדש של שוערים, שאתה אומר, אתה רואה כמה וכמה וכמה שוערים, חלק צעירים, חלק כבר יותר, שהם באמת משכמם ומעלה, ותשמע, בסוף, גם יונאי סימון כזה, בדקה ה-90 של גמר היורו, יונאי סימון בהתחלה, ואחרי זה אולמו בנגיחה מהקו, אם הכדור הזה נכנס, לך תדע.
כן, אבל הכדור של סימון באמת היה מרכז השער, זה לא...
לא, אין מרכז, אתה יודע.
לא, היו גם כמה שוערים.
בוא נגיד ככה.
נכון. היו גם אבל כמה שערים שנכבשו ובטעויות קשות של השוערים.
תמיד יש טעויות, לשוער אין מי שיתקן.
יכול לעשות 120 דקות נהדרות, לעצור פנדלים, לעשות זה, ובסוף לקבל גול, זה תפקיד כפוי טובה.
אבל תשמע, גם משחק הרגל שלהם, בשתי הרגליים, ראיית מגרש, אתה יודע, המיקום, היום שוער עומד על קו ה... על נקודת ה-11 מטר, 12 מטר, אתה יודע, שוטה בהגנה, עוזר מול לחץ, הרבה קורוח.
זה דבר שהתחיל כבר...
נויר התחיל עם זמן.
אבל, יש כאלה שיגידו שגרושית שוער הנבחרת הפלא של הונגריה התחיל את זה, אבל אין ספק שבדור האחרון, שנויר, ואין ספק ש... תשמע, פפ גוורדיולה בוחר שוערים, לפי משחק הרגל שלהם קודם כל, פחות, זאת אומרת, ברור שהוא צריך להיות גם עם, עם, עם אלף דברים אחרים, אבל אין ספק שבעשור האחרון פלוס מינוס, אולי קצת יותר, השוער הפך להיות מתפקיד מאוד, זאת אומרת, הוא עדיין תפקיד
מי שוער הוא הפך להיות בלם.
הוא הפך להיות עוד שחקן הגנה, אם פעם זה היית אומר, יש לך שוער ועוד שלושה, ארבעה, חמישה בהגנה, לא משנה אם עולה איך זה, היום הוא עוד שחקן הגנה, וזה מאוד מאוד משמעותי. יש, אני לא זוכר את המשחק צ'מפיונס ליג זה היה, אבל שנויר בסיוע בביירן מינכן ראו את המפת חום שלו, ואם אתה משווה את זה לבלם, זה היה נראה לך לגמרי שמדובר באחד הבעלמים של הקבוצה ולא השוער. זה לגמרי נכון, השוער הופך להיות השחקן ה-11, זאת אומרת, זה לא, אם אנחנו במערכים, הרי במערכים, מדברים, נותנים 10, 4-4-2, 4-3-3, זה מתחבר ל-10, כי ברור שהשוער הוא מאחור או השוער. היום השוער הוא שחקן הגנה.
על הכיף הקוזי, המון תודה.
להתראות.
יוני, אוטוטו אולימפיאדה, עוד 10 ימים, מה אתה להגיד?
אני, א', אני נורא אוהב, מאוד אוהב.
כן.
במיוחד את הקטע של האתלטיקה. פחות את שאר הדברים, אבל זה אני משאיר לך.
מה זה פחות את שאר הדברים? מה, לא תראה בריכה?
בריכה כן, בריכה ואתלטיקה כן, פחות הרמת משקולות, פחות שייט, פחות כל הדברים האלה. כדורגל, בריכה ואתלטיקה. מה, זה הלב של האולימפיאדה, לא?
לא, התעמלות.
מה הלב שלו?
שחייה, סליחה, אתלטיקה, שחייה, התעמלות, זה הלב. טוב, נדבר על זה בהמשך. שמולי ברמן, מאמן מכבי עירוני רמת גן, אהלן, ערב טוב. היי חבר'ה,
מה שלומכם?
אנחנו בסדר, איך אתה? ראיתי שהחתמת את רוברטו גליאנט, הוא יעזר.
גלינאג.
גליאנט.
נכון.
איך, גלילנט?
אני, בוא נקווה שנינו שעד סוף השנה אתה תדע את השם שלו.
בוא נגיד רוברטו, מה? אני לא אסתגר.
רוברטו.
כן, רוברטו.
רוברטו גלינאג.
והוא עזר החמישי של הקבוצה. נכון. מה הציפיות שלך באמת ב... עונה הזאת, אתם עושים מפעל אירופי?
נכון, אנחנו משחקים ב-BCL, ב-Champions League. זאת פעם ראשונה שהמועדון משחק ב-Champions League ובאירופה מזה הרבה שנים. רוברטו בעצם סוגר את הסגל שלנו בשלב די מוקדם של הקיץ, ואנחנו מאוד מאוד שמחים. חלק מזה זה שחלק נכבד מהקבוצה של שנה שעברה נשארת וממשיכה איתנו, זה אפשר לנו למקד את ה... החיפושים בעמדות שרצינו להשתפר, ורוברטו שחקן שהיה גבוה גבוה ברשימות שלנו כבר לפני חודשיים, אנחנו מאוד שמחים שהוא מצטרף אלינו. ובאופן כללי כקבוצה לשאלתך, אנחנו רוצים לעשות עונה טובה, אנחנו מכוונים לשישייה הראשונה בארץ, ובביסיאל הגרלנו בית מאוד קשה, אבל אנחנו מצפים, המטרה שלנו היא לעבור שלב אחד לפחות ב-BCL ולעשות עונה טובה גם שם.
נתתם עונה מדהימה בעונה שהסתיימה לפני, אני יודע מה, חודש פלוס. אני חושב שזה יהיה קשה לשחזר את הקטע הזה בגלל השליטה המסיבית של מכבי והפועל תל אביב והפועל ירושלים. הם כבר לא יזרקו משחקים כפי שהיה בעונה שעברה.
בוודאי, אנחנו קודם כל, גם השנה, אנחנו צריכים גם להודות על האמת, אף אחד לא ציפה שאנחנו נהיה מקום שלישי ושני חלק כל כך נכבד מהשנה, זאת גם לא הייתה המטרה.
וסיימתם רביעי, נכון?
לא, סיימנו שלישי. סיימנו שלישי? והמטרה הייתה להיות, השנה המטרה הייתה להיות בטופ 8, להיות בפלייאוף, ובשנה אנחנו קרובה אנחנו רוצים לשמר בעצם את מקומנו בשישייה הראשונה בישראל, זה בוודאי כשאנחנו רואים מכבי תל אביב ופועל תל אביב וירושלים עושות, זה מן הסתם, זה לא לבל אחד, זה כמה לבלים מעל המקום שאנחנו נמצאים בו כרגע, אבל אנחנו גם הוכחנו השנה שאנחנו יכולים לבוא ולהתחרות בכולם בצורה טובה, וזאת תהיה המטרה שלנו גם השנה.
אנחנו
מאוד מאוד מכבדים את כולם, אנחנו לא מכבדים אף אחד.
מה רמת הציפיות ב-BCL?
אז קודם כל אנחנו רוצים לעבור שלב, אנחנו הגרלנו בית מאוד מאוד לא פשוט, אנחנו הגרלנו בית עם אייק אתונה, עם ופריגה, ועוד קבוצה שתעלה למה המוקדמות, אני לא אקדים את המאוחר, אבל אני מנחש שזאת תהיה אוסאסרי או אנדורה, ואנדורה בונה קבוצה שהיא, בוא נגיד, יותר קרוב ללבל של הפועל תל אביב.
תגיד, מה זה תורם לכם? מה זה תורם לכם ההשתתפות בליגה הזאת? מבחינה, זה כלכלית, זה כל ניצחון, זה משדרג אתכם?
קודם כל, אני חושב שזה דבר נכון בשביל מועדון שרוצה להתקדם בכדורסל בכלל. אנחנו עלינו, זה קצת מוזר לומר, זה כבר נראה מזמן, אבל עלינו ליגה בסך הכל לפני שנה, והמטרה של המועדון הייתה להתבסס בליגת העל, ועכשיו אנחנו כבר מקדימים את התהליך ומשתתפים כבר במסגרת אירופית, וזה טוב לכולם, זה טוב לכדורסל הישראלי, זה טוב לשחקנים הישראלים שלנו, שיש לנו חבר'ה צעירים שאני חושב שיכולים להיות משמעותיים גם בנבחרת ישראל בשנים הבאות. אני חושב שזה תהליך נכון, וכמה שיותר קבוצות ישראליות שיכולות להשתתף במפעל אירופאי, איתם שיעשה זאת.
כן. אני גם חושב שהשתתפות באירופה עושה טוב למועדונים, אף פי שפה אתם צחקו בחול, וכמו שאר הקבוצות שמשתתפות במפעלים אירופיים, בטח בהתחלה, נראה מה יהיה בהמשך. אין לכם גם...
הלוואי שיהיו ימים נורמליים ואנחנו נוכל להריח בישראל. אם זה לא יהיה המצב, אז אנחנו נריח בפראג בשלב הראשון. ובתקווה שבשנים הקרובות יהיה גם אולם חדש ברמת גן, ואז אנחנו
נוכל בתקווה. שאתה אומר בשנים הקרובות, אתה מתכוון בחצי יובל לשנים הבאות.
אני אופטימי ממך. אני חושב שיש ראש עיר ברמת גן שמאוד מאוד רוצה.
איפה זה יהיה? תן לי את האדמה שזה יהיה בה.
אני הבנתי שזו רמת אפל, ליד בית החולים שיבא, הבנתי שקרקע כבר יש, הבנתי שזאת הבעיה הקטנה מביניהם.
כן, אתה יודע, מקרקע עד לתרי בנייה ותשינוי טאבה וכל הדברים.
לא, ותכף התחילו התנגדויות של שכנים וכל הדברים האלה, אנחנו חיים בסרט הזה כבר, אתה יודע, 100 שנה.
לגמרי, אנחנו לא חדשים בעסק, אבל אתה יודע, גם בחולון שתיקו הרבה מאוד שנים באולם הפכים, הם חיכו לאולם חדיש וקיבלו. יש ראש עיר שהמוטיבציה שלו והיכולת שלו מוכחות, אני מקווה שזה יקרה יותר מהר ממה שנתמן לכם.
יפה. שמוליק, שיהיה רק מצליח, מה שנקרא, אמרתי, העונה הקודמת שלכם הייתה מדהימה.
תודה.
מאחר והקבוצה שלי בעיר רמת גן גבעתיים בשתי הערים היא בליגה ארצית, ואני לא יודע אם היא תעלה אי פעם אפילו לליגה הלאומית, אז אתם מה שנותרתם למי שרוצה לוקל פטריוט על ילדותו.
אני אשמח שתחבב אותנו ותעודד אותנו, ואני אשמח שכל רמת גן...
אל תאמין לו, אורדון נשאר אורדון.
אורדון נשאר אורדון.
זה נכון.
אורדון נשאר אורדון, אורדון מקבוצה.
בסוף כולנו אחד, אנחנו מאוחדים חבר'ה.
כן. שמוליק, תודה, תצליח.
תודה, שימים טובים.
יוני, בוא נמשיך את השיחה שלנו מקודם על מה שתראה או לא תראה באולימפיאדה. קודם כל יש משלחת מאוד יפה, עזוב לרגע את הטורניר כדורגל, שבטח יזכה לצפייה רחבת היקף של אוהדי הכדורגל, עם הנבחרת... הצעירה שלנו עד גיל 23.
כן.
אבל, תשמע, אנחנו יכולים להפתיע שם עם מדליות. קודם כל...
מה, בהתעמלות?
באמנותית, כן, וגם ארטיום דולגופיאט, הוא אלוף אולימפי, אני מזכיר לך.
בסדר, אז אתה, תשמע, אני
מבין... אתה אומר, תראה את הפקס.
בדיוק, אני מבין אותך ואת ה... גישה שלך, התעמלות, ומירי נבו, וכל ההיסטוריה שיש לכם ביחד באולימפיאדות, אותי זה לא מעניין, אני לא משתגע על התעמלות. אוהב שחייה, אתלטיקה בעיקר, כדורגל אם יש, כדורגל, זהו, לא שייט, לא זה, לא מעניין אותי, הדברים האלה, זה לא מצולם טוב, זה לא מצטלם לי טוב, לא יודע.
בסדר, בים, קודם כל יש אינפוגרפיקה, אז בים יהיה לך יותר קל לצפות ולכולנו, גם גלישה, גם גלישת גלים, גם גלישת רוח עם הפויל. אבל תשמע, יש הרבה דברים, גם שלנו, גם של אחרים. טקוונדו, אתה אוהב? בעיטות וכאלה?
לא.
לא אוהב.
לא.
ג'ודו, הסתגלת כבר?
ג'ודו אני אוהב בגלל שהישראלים מככבים כבר כמה אולימפיאדות.
לא, הפעם זה רק הבנות מככבות.
בסדר, אבל אתה יודע, יש לנו כל אולימפיאדה, מי האל הרע, דרך זה, דרך זה, כל החבר'ה האלה מביאים את זה, אז אני מסתכל, כן.
גם אורן,
אורן סמאג'ה, נכון. אני אוהב את האולימפיאדה, זה ממלא לי את הקיץ.
כן. תשמע, זה חגיגת ספורט כלל עולמית. אני נוסע להרצליה. אני כבר זקן, בא בימים בחייך. בשבילי רמת שרון הרצליה זה קשה. אבל, הלו, יש, יהיו שישה ערוצים ששדרו את המשחקים, את האירועים, לא יהיה משהו שנחמיץ.
לגמרי.
אז נראה באמת הכל, ואתה יודע מה, מה שמשגע אותי, שכבר עכשיו אומרים לי, אם לא יביאו מדליות, זה כישלון עצום. אתה יודע, החבר'ה שלא ראו.
לא, יביאו.
שלוש שנים מעט טוקיו. הלוואי ויביאו.
יביאו, 3-4 מדליות. לא יודע אם זהב, אבל יביאו.
גם להיות בגמרים זה הישג מדהים.
חד משמעי.
היידה, זהו זה. סיימנו. תראות. שימרו על עצמכם, אל תשכחו דבר אחד. אף אחד אחר לא ישמור עליכם. הנה, אפילו נתניהו בפגישה עם הורי התצפיתניות, לא ידע שאין להם נשק מ-2010. הוא לא ידע. הוא אף פעם לא יודע.